Shoot.
אני מתואר המדרש שאומר שנחרב הבית ראשונה ובשנייה.
אז מה?
יצאה בת קול ואמרה, כמחתכון תחנת אריה, אריה הרוג הרגת, מקדש שרוף שרפת.
זה
נגמר
הגמרא מגיד, מדבר החורבן של דבר זרדן, חולי מוכנת, נעשה סולה אחד, יצאה בת קול ואמרה.
יש עוד מדרשים. כן. בראשונה ובשנייה, ככה אני זוכר. כתוב בראשונה ובשנייה. לא הוא הרס ולא הוא הרס.
אבל זה לא השכינה, אני לא הבנתי אותו.
אתה באמת לא הבנת אותו.
אתה יודע למי זה לא השכינה?
השכינה זה כנסת ישראל, זה אחריות הישראלית. התודעה הלאומית. התודעה הלאומית.
זה הנפש של השכינה.
כן, יכול להיות, נכון? נפש ציבורית. נכון. כן.
המלכת מלך זה בדיעבד או לכתחילה?
לכתחילה. אנחנו מקיימים מצוות לכתחילה, לא בדיעבד. והיה כי תבואי לארץ, ואמרת, שים עליי מלך. זאת אומרת, שים עליך מלך. שלוש מצוות נצטוו ישראל בהיכנסם לארץ, אומרת הגמרא. להמליך להם מלך, להחליט להריץ זרעו של עמלק, לבנות בית הבחירה. להחליט זרעו של עמלק זה לכתחילה עובדי עבד, לבנות בית הבחירה זה לכתחילה עובדי עבד.
אבל אומרים שבשמואל הם מכריחים את שמואל כאילו להמליך מלך.
מכריחים? מי מכריח אותו? תפסו אותו? ומה עשו לו שיכריחו אותו?
כן, אני זוכר ש... אנחנו שאתה קדוש ברוך הוא, אם להמליך על המלך...
זה נכון, סימן שלא הכריחו אותו.
לא.
אבל ביקשו ממנו להמליך המלך, כן? אז מה?
אז אולי זה כאילו בדיעבד בעצם, לא?
לא התאהב כל כך.
שמואל, אני לא... לא נראה לי אהב את הרעיון, ואז הוא הולך לשאול, ואז הוא אומר, להמליך על המלך, לא?
כן, אז אתה שואל על מה שכתוב בשמואל, שכתוב שם בשמואל, ש... מתי שבאו לבקש את המלכת המלך, אז זה התקבל בעין לא טובה אצל שמואל, וגם השם אומר לו, לא אותך מעשו כי אותי מעשו אם לא חולה. אז אתה שואל, השאלה שלך זה לא אם המלך זה לכתחילה או בדיעבד, ודאי שהמלך זה כתחילה. אבל עכשיו לא ברור לך, אתה שואל על ספר שמואל, אם זה מצווה, זה כל כך פשוט שזה מצווה, אז למה שמואל לא מרוצה ולמה השם לא מרוצה? נו, אז יש כמספר מפרשים, מספר תשובות לשאלה המפורסמת הזאת, שם בפרק על שמואל. אני יודע. תפתח שם, תראה מה שמסבירים, יש כל כך הרבה סבורים. סתם, תמצא שם איזה סבר שימצא חן בעיניך. אחד המפרשים. כן.
יש איזו תקועה האחרונה עם הלימוד, שאלה שמתעוררת לי, מבחינת הלימוד מסירת ישרים, ש... בכל פעם אני זוכר הייתי רק חוזר על הראשונים, פרקים הראשונים. שאלתי את הרב אבינר, אז הוא אמר לי, תקרא את הכל.
מה זאת אומרת הייתי חוזר רק על ראשונים?
הייתי עומד זהירות ריזות.
זאת אומרת על הפרקים הראשונים?
פרקים הראשונים שם. הרב אבינר אמר לי, תקרא את הכל. ולא יודע, וזה... מרגיש שזה לא כל כך רלוונטי מבחינתי ללמוד... עד פרישות זה עוד נראה לי משהו שאפשר להגיע אליו. טהרן כבר שואל את עצמי, אני רוצה את זה או לא רוצה את זה? אני בכלל לא בטוח שיש לי מה לשאוף לשם. ואני לא יודע אם כדאי לי, מרגיש לי מצד אחד, כן, הוא צריך ללמוד את כל הספר, או הבנים הוא צריך ללמוד את כל הספר, מצד שני אני מרגיש, היה לי יותר טוב ללמוד את הראשונים שם, יש לי יותר מה לעבוד שם. מה לי ללמוד על טהרן כשאני עוד לא, עוד מדרגה של זהירות. אפילו בדרגה של תורה, שתורה מביאה לי זהירות, אפילו בשם אני לא בטוח שאני נמצא, זאת אומרת.
תראי, העבודה המוסרית, זאת אומרת, הנפש מתאבדת בעיבוד המוסרי שלה בכמה אגפים, בכמה צורות, בכמה דרכים. לא רק מה שאני לומד, מבין ומיישם, זה מה שמתקן את נפשי. כי הנפש היא מאוד מאוד מורכבת, מאוד מאוד, יש לה המון המון רבדים, וחוץ מאשר הרבדים הפשוטים והגלויים, עוד הרבה מעבר לזה יש רבדים לא פשוטים, לא גלויים, מורכבים מאוד, שלפעמים חלקם מוברקים לנו, חלקם מורגשים איזו צורה עמומה, חלקם לא יודעים, לא יודעים לנו בכלל. כמו, אני אתן לך מין משל כזה, שבן אדם ניגש לאכול, למה? יש והוא ניגש לאכול, הוא מרגיש רעב, סחוט, עייף ומוצמן, כי הבטן מקרקרת, הוא פשוט מותש מזה שהוא לא אכל הרבה זמן. אז בזאת הוא יודע בדיוק מה הוא עושה, הוא עכשיו צריך לאכול, הוא גם צמא, אז הוא אוכל ושותה בדיוק, והנה הרגשתו נעשה טובה. עכשיו חכמי הדיאטות ידעו להגיד, תראה, חוץ ממה שאתה מרגיש שאתה חסר לך, אתה מרגיש רעב, אתה לא בדיוק מרגיש שחסר לך כך וכך זרחן וכך וכך נקרן וכך וכך מינרלים וכך וכך ויטמינים וכדומה וזאת. אבל כשאתה אוכל, לא רק כשתאכל אוכל מגוון, אז מגוון, ואולי גם כדאי שתאכל אוכל בריא, וזאת לאו דווקא על פי מה שמתחשק לך. כי יכול להיות שאתה תוכל להסביע את רעבונך ומה שעכשיו תוכל 2 קילו טופי. אבל באמת יותר טוב שאתה תוכל בריא, כי חוץ ממה שאתה מרגיש צורך, הגוף שלך בצורה ספונטנית, טבעית, הוא יברור לו את מה שהוא צריך. יברור לו אבות מזון, יברור לו ויטמינים, יברור לו כל מיני דברים. והיה, אם רק תשים לב לתחושת הרעבון הקונקרטית שלך, ורק אותה תשתדל לבטל על ידי האוכל, יכול להיות שאתה במקום באמת הבעיה שלך תיפטר. אבל אם ככה תמיד תנהג בחייך, אז זה יכול ליצור לך בסוף בעיה. אז על כן תאכל חכם, ולא רק לאכול חכם, זה גם ודאי להתחשב במה שאתה, אני צמא, אז אם אתה צמא תשתה, נראה, אז תאכל באיזה כמות, עד שלא תהיה רעב. אבל חוץ מזה תאכל גם חכם, לא על פי האינסטינקטים שלך, אלא תשתדל שאוכל יהיה בריא. ואני משאל אותו כאן, יש הרבה רבדים לנשמה, הרבה רבדים לרוח, והם נבנים לא רק מהתחושות שלך והבנות שלך אד הוק, ישר, הנה אני יודע, אני לא שייך לזה, לא שייך לזה, לא צריך לזה. אם אתה רק תדאג ללמוד את הצרכים הגלויים שלך אד הוק פה ועכשיו, במקום זה לכאורה יועיל לך, אבל לטווח ארוך וגדול עלול ליצור לך בעיה. על כן, אז באמת יותר, גם אני מצטרף לדעת כל החכמים שאמרו לך, שתלמד, תלמד יותר, לא רק בדיוק, אפשר בדיוק מה שאני צריך פה. ובכלל, לפי הקו הזה שאני עכשיו מנסה לסרטט אותו, אז כן, אין ספק שמסילת ישרים זה ממש מצוין, ובטח אם אתה מרגיש, זה מועיל לך ורלוונטי, תלמד, ואת הפרקים שאתה מרגיש במיוחד, עוד יותר תלמד, טוב מאוד. ומכל מקום, אקליט מלך מסילת ישרים. יש עוד המון ספרים ללמוד. תלמד עוד. אלא אם כן מצאת את רבך, אתה מבין? זהו, מסילת ישרים, זהו, זהו. זה מה שאתה צריך, זה מה שעושה לך טוב בנשמה, זה בסדר, יכול להיות. ואפילו אז אני מציע מכל מקום תתמקד בזה, אבל בוא, עוד קצת ולא להיות צר כל כך. אני מכיר, עוד פעם, זאת אומרת, זה בסדר, לא אומר זה עם שום פנים באופן, לא יכול להיות דבר כזה, אבל אני אומר בכל מקום התורה שמביאה לידי זהירות, זריזות וכו', זה נכון ששלב ראשון תלמד לשקוט בתורה, ותלמד להקיף את התורה, ותלמד לשנן את התורה וכו', ומתוך כך תגיע לכל דברים, וגם במשמעות של איך תהיה זריז, איך תהיה זהיר ואיך תהיה זריז אם אתה לא למדת לפני כן, כמו שהרב כותב בתחילת מידות הראייה, אם אתה לא מברר את התיאוריה של המידה, אז איך תדע ליישם אותה? אז התורה, זאת אומרת, תבין, תיאורטית, התורה זה הלימוד התיאורטי של הזהירות, של הזריזות, תבין את זה תיאורטי, ותוך כך גם תהיה זהיר וזריז וכו'. ומכל מקום, יש לזה עוד פירוש נוסף, שגם הוא נכון, לכל הפחות גם הוא נכון. ואולי בעיקר הוא הנכון. זה עצם לימוד התורה. ולימוד התורה הוא לא אמור להצמצם, אני לומד, בראשית ברא אלוקים ושמיים את הארץ. ראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זה טוב לשנות את הפסוק הזה, זה 700 אלף פעמים. אבל מכל מקום גם את הפסוק הבא, אתה מבין? וגם זה שחרם. כדאי ללמוד עוד, אתה מבין? אני לא נגד לחזור כמה שאתה רוצה, כל דבר. אבל מכל מקום, התורה, עצם לימוד התורה והיקף התורה, זה בעצמו פועל על נפשך. אולי לפעמים עוד הרבה יותר, על כל פנים בצורה יותר נוחה, ולפעמים גם באיכות יותר גבוהה, מה שעצם המעמד שלך עכשיו להיות זהיר, להיות זריז. תבין? אני לא מתכוון לך שחלילה להשתבים ממני, שאל תתאמץ עכשיו ללמוד את זהירות וזרידות ולשנן את זה ולנסות ליישם את זה, חד שחלילה. אני רק אומר, חוץ מהדבר הטוב הזה שאתה עושה, אז ישנה עוד את זה, סתם. עצם הלימוד, הלימוד העיוני, כי לכל חס וחלילה, אני לא מתכוון שאנחנו תיאורטיקנים פילוסופיים, אבל ודאי שאנחנו לומדים על מנת ללמוד וללמד לשמור לעשות ולקיים כל דברי תלמוד תורתך, ודאי. ומכל מקום, שמה שאתה לומד, תלמד, תקיף הרבה ספרים והרבה עניינים והרבה דברי חכמים, כולם קדושים, כולם ברורים, כולם הולכים ובונים אותך בעומק רוחך גם לאיכות המוסרית שלך, וזה מאוד יועיל לך ממילא להיות זריז ונקי, וזה בעצמו גם יגרום לך שיום אחד שאתה תקרא את התורה זה לא יעשה לך רושם כל כך מה זה לא רלוונטי לחיי. אבל אם אתה כל הזמן תשנן רק את הזהירות והזריזות, פעמיים אני מעלה חשד. א', שלטווח בינוני, אתה תגלה שאפילו זהירות וזריזות לא מחזיקים אצלך מעמד, למרות שאתה תוכן אותם כל הזמן. אם זה מתחילה להיות שחיקה גם בהם. ב', לטווח בינוני וארוך, אתה לא תתקדם, באמת לא תתקדם.
אתה שאלים זה לא מסילה, יש לי זהירות הזו, אני יכול להיות זריז, אחרת אני לא יכול להיות זריז.
אני חושב שאתה טועה. אתה יבוא בן אדם ויגיד אני עדיין לא זהיר, אני מעלה לי זריז, לא הגעתי עדיין עם מדרגת לא שייך, הבן אדם יגיד, אני עדיין לא מהיר וזריז, מה לי לנהוג מידת חסידות שבדלית מוסיף והולך בחנוכה? קודם שאני אזהיר חזך, אז הנה אתה רואה שלפעמים כן, יש מקום לקצת פרישוק, למרות שאני שם גמגם בתחילת הזהירות. כל מקום, זה לא סיבה, אני חגיגות, כל פיצה שאני רואה בחלון ראווה, איך היא לא בבית משיב? זה לא נכון. אל יגיד אדם, אני עדיין לא בפרישות, מה לי שאני אשום את תאוותי בכל רגע שעולה עליבי? לא נכון. טוב, זה נכון, מתוך זהירות, אחר כך זריזות, אחר כך. הדגישים הולכים נעשים יותר ויותר באופן כללי. כן?
יותר אחד שאומרים שהצדיקים האלה מנוחה לבולם הזה ולבולם הבא, השני שאומרים שהר המנוחות.
איך?
הר המנוחות נחים, זאת
אומרת השם כן נחים בעולם הבא,
יש כולה
שבת ומנוחה. רגע, אל בלבל אותי. הר המנוחות לחוד, יום שכל השבת יום מנוחה לחוד. בסדר? מה זה, מה יום שכל השבת מנוחה, כמנה אנחנו הולכים להר המנוחות?
לא.
ושם ינוחו יגיע חוח, ככה כתוב. זה באמת הקשר בין הר המנוחות. ושם ינוחו יגיע חוח, זה פסוק ביום שמשמעותו על השאול, שבשאול שם אין הוא הגיע חואר, זאת אומרת, אחרי המוות נחים שם. אבל המשורר, אז הוא לקח את המטבע השנית הזאת ועשה מיני מליצה ביחד לשבת. אבל זה לא אותו דבר. טוב, אז בואו נתחיל קודם ונגיד דברים מפורסמים של השלה. והשלה אומר שמנוחת השבת היא מנוחה של אי מנוחה. היא המנוחה של צדיקים שאין להם מנוחה, לא בעולם זה, בעולם הבא, וזה עצם המנוחה. ככה יש גם פסקה כזאת באיזשהו מקום בכתבי הרב, שאני לא זוכר איפה, בשמונה קבצים, אולי בקבצים חדשים, שיש אנשים כאלה שמנוחתם היא אי מנוחה. וביחס למנוחת המנוחים שינוחו על משכבותם, יבואו שלום, ינוחו על משכבותם, אבל זה כן, זה הכוונה, זה המנוחה מהעשייה החיצונית, אבל אין להם מנוחה מבחינת העלייה הפנימית המשמתית. אז הם עולים, ממשיכים לעלות, ילכו מחי לחי גם בעולם המנוחה. אתה מבין, יש כל מיני בחינות, זה מה שאני רוצה להגיד לך, שיש כל מיני בחינות של מנוחה. כי יש, אם היית תופר את השאלה יותר טוב, אם היית מקשה שאין לנו לא משלוות הרשעים ולא מייסורי הצדיקים. אז משמע שדווקא לרשעים יש שלווה, ולצדיקים אין שלווה. ומאידך כתוב על הרשעים, שרשעים קיים נגרש והשקט ליוחד ויגרשו ממה ברפש בתית. אז משמע שהם בלי מוחה. אז הנה, באותו אדם בו זמנית יש בו מנוחה ואי מנוחה. לפעמים יש לו מנוחה חיצונית וזה חוסר נחת פנימי, וזוהי אי המנוחה הפנימית, חוסר שקט פנימי, וזה בלבול נפשי של רשעים. שצדיקים דווקא במה שהם בפעלתנות שכלית ומוסרית אישיותית כל הזמן, הם דווקא מאוד יש להם נחת בזה. הם מה הם לא בחוסר סביות רצון פנימי, הם בעצבנות, במרירות שמחפשת את ה את השקט החיצוני בשביל לפצות את עצמה. לא, היא יכולה להיות במציאות חיצונית עם ניסויים, בכל מקום היא בנחת רוח פנימית שמתבטאת באי מנוחה חיובית פנימית, כלומר בעלייה מחי לחי, בעבודה שיש להם נחת רוח בעצם עצמה. אז הנה, אני כבר לא יודע לעשות סיכום של מה שאמרתי, אבל לפרק את זה לגורמים, אז אני מרגיש שיש שם כל מיני בחינות של מנוחה ואי מנוחה. יכול להיות, אני לא זוכר. כן, אתה רוצה לשאול? כן, איך קוראים לך?
אביעד.
כן,
במקום שבו נגמר ההלכה אני מתחיל להיכנס רוח ישראל.
לא הבנתי, במקום שנגמר ההלכה,
במקום שההלכה, נגיד המקרה שנסיר אותי קצת, אני גר ברעננה עכשיו, בשמחת תורה אנחנו עוברים למשניף בכל מיני בתי כנסת בעיר, זה צומח שם על כל האנשים. אחד בבתי כנסת יש שם שהספר תורה אצל אנשים עם עובדות בחליטו.
כן.
ונגיד השבת, חבר שם תורה בקשת אורתודוקסיה לחלוטין, והגיע שם תהיית לבית הכנסת.
כן.
עכשיו גם במוצא שבת ראיתי באינטרנט שזוג דוקטורים מחול, יהודים אורתודוקסיים, הם פמיניסטים כנראה, פרסמו ספר שבו מביאים פסקי הלכה מכל מיני מקורות של המניין השוויוני, זאת אומרת מה מותר ומה אסור במניין השוויוני לעשות.
כן.
נתים אישה רוצה להיות התורה שתעלה, רק לא בראשון שני, רוצה להיות חזן, יכולה להיות בדברים שלא מצליחים קדושה וכל מיני דברים כאלה.
כן.
עכשיו לפי השולחן ערוך כל הדברים האלה מותרים, זאת אומרת אין בזה בעיה הלכתית.
כן.
אבל זה, יש בזה בעיה של עוד לפתתי לפתתנו יש בזה בעיה.
כן.
עכשיו השאלה היא איפה עובר הגבול בין ההלכה שמתירה לעשות דברים לבין רוח ישראל שהרב אליהוביץ כותב יוסף למשנת התרבות שדברים כאלה מותרים לפי שולחן ערוך, אבל רוח ישראל זה בעיה.
כן.
אז על פי מה ואיפה עובר הגבול בין השתיים?
כן, אני לא, אני אדם יותר פשוט, לא שייך למושגים כאלה מורכבים. אני יותר נוח לי לראות את החיים בצורה של כן לא שחור לבן, ובמסגרת זאת אני אגיד אין דבר כזה רוח ישראל, לא מבין בדבר הזה רוח ישראל. יש דבר כזה שנקרא הלכה, והגדרת המושג הלכה זה לא מה שכתוב בשולחן ערוך. עמי ארצות חושבים שהלכה זה שולחן ערוך, זה בדיחה, זה כמו שלפני שנשיך זאת אומרת דברות של שולחן ערוך, אז אומרים מה זה הלכה? מה שכתוב בגמרא זה הלכה, זה קשקוש. בזמן הגמרא אז ההלכה זה מה שכתוב בגמרא, בזמן הרמב״ם ההלכה זה מה שכתוב ברמב״ם, בזמן שולחן ערוך ההלכה זה מה שכתוב בשולחן ערוך, בימינו ההלכה זה מה שפוסק הרב אבינר, נקודה. זה הלכה, מישהו פוסק יש לו סמכות לפסוק, מה שעושה אותו לפוסק זה לא בגלל שהוא דוקטור, לא בגלל שהוא אורתודוקסי, אלא בגלל שהוא פוסק, ומה שהוא אומר זו ההלכה. וכל מי שיראה את כל מה שכתוב בכל הספרים כולם, אין זה שמשמעות, זה להלכה. אז יוצא שהכל חד וחלק ופשוט, יש דברים מותרים על פי הלכה, דברים אסורים על פי הלכה. מי קובע מה הלכה? הרב. זהו.
אבל הרב משתנה לפי כל הנה לאדם.
אין בעיה. בכל פנים, מתי שאשתך זה הרב שלך? שמען. אבל במקום ש יש רב, אז רב הוא צריך לקבל רשות לפסוק. ומסל, יש רבי רפורמי, יש רבי קונסרבטיבי, יש רב נאו-אורתודוקסי, שקורא לעצמו אורתודוקסי. אבל זה מילה, מילת סיפור כיסוי לראשית הרפורמה. אנחנו מכירים את זה, בימינו, אתם מבינים? בימינו שלא יודעים כלום, אז גם כבר לא חושבים איזה המצאות וזה. אתם מבינים, יש כאלה שהם דווקא כן יודעים, מכירים את ההיסטוריה. וסיפורים כאלה, לפני 200-150 שנה, גרמניה, זה היו הסיפורים הקלאסיים שהתרוצצו סביב החתם סופר, רבי עקיבא איגר, וכל ראשית ימי רפורמה. אז מכירים את הסיפורים האלה. ועל ההלכה, עוד פעם, דמויות שהן מפורסמות בתור פוסקי הלכה, וכל שהן יותר מרכזיות, ככה המשקל שלהן גדול יותר, זה ההלכה. ושאר החכמים, ולו אם באמת חכמים, זה ממש חסר משמעות. שוב, שוב, תבין, עוד קריטריון ניתן לך, כי פוסק זה אדם כזה שהאומה במשך דורותיה תקבל לדעתו. אז אני יכול להגיד, עשה לי רב, מי זה הרב שלי, אשתי, בסדר, אין בעיה. הבעיה היא שאחר כך יתגלה רטרואקטיבית במשך הדורות שכמות החסידים מאשתך, אז היא בערך מתתמצם לאזור המשפחה שלך. אז זה לא עושה את זה הלכה. אין בעיה, אין בעיה. הכל יכול להיות שזה מתפתח. אין ספק. רק כל עוד לא הוכחת שזה כבר התפתח והגיע לגיבוש על ידי הפוסקים, והגיע לכלל הלכה, אז תבין, אין בעיה. אתה יכול להגיד, אשתי זרה, וסוף כל האנושות כולה לכרוע ברך בפני פסיקותיה. והראיה שבשלב זה כבר מתחיל להתפתח, הנה חסיד אחד יש לה, אני. כל מסע של 2,000 מיל מתחיל בצעד אחד. טוב, אז באמת רעיון מאוד מלהיב, אבל בסדר, תשכנע עוד מישהו לצעוד בעקבותיה, ותשכנע אחר כך את הפוסקים לא להסתכל בעין שוללת על הקבוצה הזאת ולהגיד עליהם שהם נאו-אורתודוקסיה. אם הצלחת בזה, עשית. לא הצלחת, לא הצלחת. בשלב זה תגמור לעשות את האקספרימנטים ותיתן לנו את הקבלות לניסיונות שלך. זה ירגש מישהו, אז בסדר. אחרת, שמע, זה פשוט בדיחה, היו לנו כאלה. והנה, אנחנו עם זקן. כבר בעלי רעיונות מקוריים ופרובוקטיביים. היו לנו מימי 300 הברכיים שלא קראו לבעל דרך אוכלי שולחן איזבל וצדוקים וקראים וויטוסים ופילונים ונוצרים ומתייבנים ועץ.
וזה גם תשובה שאני אמור לענות
א', למה אתה מתווכח? א', טעית על זה שהתווכחת. תמיד שאתה מתווכח כבר טעית. מעולם לא ראיתי שיצא מוויכוח שום תועלת חוץ מזה שהשתכנעת בדעתך, וזה שהתווכח איתך השתכנע בדעתו.
אתה לא מתכוון להתווכח, אני שואל, הגעתי הביתה במשטר באותו זמן
אחרי
שמחת תורה, וקראת את זה עם אבא שלי. אבא שלי רחוק מהדעות האלה, אבל הוא אמר לי, הוא חידד את השאלה, הוא אמר לי, שמע, גם דתיים, כאילו, פעם להיות, כאילו, ללכת לצבא לדתי, מי שמע דבר כזה, אתה כופר. עכשיו מישהו הולך לצבא, אנחנו חושבים, כאילו, המצב משתנה.
נו, זה מה? א', אני לא מקבל את הקביעה הזאת, אבל להגיד שהיא נכונה, לצורך דיון עכשיו, לצורך ויכוח, אז עכשיו אני מקבל את הדעה, אז מה?
כאילו, את התשובה שהרב הביא לי זה...
משתנה, משתנה, אותו דבר, בסדר, והוא משתנה, אבל כל שכנע אותי שזה השתנה, אתה מבין?
לא.
עוד פעם, כל דבר, כל סטייה מהתורה יכולה להתעגל סביב, אנחנו יכולים להעגל איזה עיגול סביבה, להגיד, זה העניין, העסק מתחיל להשתנות, אתה מבין? עד אתמול, קריאת שמה, זה היה צריך לעמוד בזמן מינימום אגרה ויצא לתענה, אבל מאחר שלא החזקתי מעמד היום, אני כבר מתחיל להרגיש את התנועה ההיסטורית כלפי שינוי ההלכה. וראיה שעובדה, אני רואה הרבה סביבי שם כשם פשוט משני, עובדה. אז כנראה הדברים כן הלאה. מה עשית? דברים משתנים, יש עוד דבר שהוא קורה בהיסטוריה, שאנשים זייפים. זהו. זייפים, אנשים קשקשים, אנשים פשוט מחפפים. ולא צריכים להתרגש כל כך, יש חפיפניקים, בולבלים, וזהו. אה, זייף. דור אחרון חוץ פעיס, גרשים את זה בתוך בית הכנסת. פעם איתם חפיפניקים. תעופו מבית הכנסת, דברים. לא. פה, דף. אני צדיקן פחות, ואני אראה לך שאתה, שאתה מרב אתה, ואני רבני. כל הכבוד. כן.
אבל אם קורה כל מיני מקרים ש... אם תלך על פי, לא יודע, את החיים נגיד לא תשקר או לא תגנור, אתה בעצם תפגע בחברים או בצוות שלך.
אם לא תשקר ולא יגנוב, אפגע בחברים בצוות שלי. מודה, יש מצבים כאלה מאוד קשים, כן.
מה צריך לעשות? כאילו לא, לא, לא.
אין כללים, אין כללים. ותראה, לא משקרים ולא גונבים, נקודה, זה הכללים. רק מה לעשות במצבים כאלה? זאת אומרת, חוץ, אחרי שלא משקרים ולא גונבים, עכשיו מה כן לעשות? אין כללי, לא יודע, מיליון ואחד מצבים, מיליון ואחד גורמים, מיליון וזה וזה. חן ושכל טוב, אבל שמו, אתה צריך במצבים האלה להיות מאוד מאוד פיקח. לא לשקר, לא לגנוב. ו... לא יודע. אין אופציה. אין אופציה? יש המון אופציות. לאנשים חכמים יש המון אופציות.
נגיד אתה
היית
עם עוד מישהו ו...
עוד פעם, תראה, כיוון שאתה תיאורטיקן באמת, נהיה תיצור לי מצב שבו אין אופציה, אבל בוא, אני איתך תיאורטיקן הפוך ואגיד לך, תראה, בחיים ובמציאות יש כלל תמיד, כמו שאומרים לך בניווטי, יש לך תוואי בליינד, יש עוד תוואי מעבר לכיוון, יש, נקודה. אתה רואה פה בתוך הוואדי, יש מעבר לוואדי אתה לא רואה אותו? יש, זה הכלל. אז אותו דבר גם במצבים. בתיאוריה אין בעיה. זאת אומרת, אתה תצליח ליצור לי בעיה ללא פתרון. במציאות יש פתרונות, נקודה. מה הם? לא יודע. צריך לדעת המציאות אדוק פה בשטח. במקרה הזה לא דומה למקרה ששנייה היה לפניו ובאדם שלפניך. אז מה אני אענה לך תשובות? צריך על זה עת ומשפט ידע לבחכה. לפעמים רבנים מועילים, יש לך פלאפון, זה הזמן להרים פלאפון. לפעמים, תמיד נהג להגיד, זה נכון שרבנים מסכנים, שהם צריכים לטפל בכל אנשים הטיפשים. אבל אם היו אנשים חכמים, לא היו צריכים כל כך הרבה הרבנים לסבול ולפתור בעיות הלכתיות. אל תעשו שטויות, או תהיו פיקחים, ואז לא, 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 הרבנים לא יצטרכו לפתור את הפתרונות ההלכתיים. בפנים צריך להיות, פה צריך להפעיל חוש, רעש, חן, שכל טוב, אינטואיציות וכוח יצירתי. כן.
יש את כל המילים שמתארות את ההתגלות האלוקית לנו, למשל, יד השם.
כן.
אז מה המשמעות של... רוחנית של נכתב, נגיד, שאומרים בסרטים התשובה, או שכאילו ביום כיפור אנחנו נכתבים בספר חיים טובים.
כן.
או נגיד שאדם עשה חטא, אז נכתב לו שהוא חטא בספר. מה המשמעות של זה? באמת אני אפשר להסביר משמעות רוחנית.
כן. אני אסביר לך בגדול, לא ממש בקטן, אבל בגדול, אז נגיד ככה, מה זה הספר של הקדוש ברוך הוא? נזיר אותך פעם הספר, אני לא מדבר מאוד מדויק, אבל אני נותן לך בדיוק איך ששאלת, קריאת כיוון לחשיבה לעניין. אז נגיד, מה זה הספר של הקדוש ברוך הוא? ודאי זה לא ספר הזה כזה שמדפנפים בו, אלא בוא נגיד, הספר של הקדוש ברוך הוא זה המציאות בעצמה.
המציאות זוכרת מה שהיה?
בטח. כל דבר שאתה עושה במציאות הוא לא הלך לאיבוד, יש לו השלכות, יש לו אימפקט, רושם במציאות. עשית מעשה, אנשים התרשמו מהמעשה שעשית, רושם נפשי, רושם מוכני, זיכרוני, משהו. וזה יצר איזה רושם שגרם לעוד משהו. כל פנים, ככה כתוב, ותפתח את ספר הזיכרונות, וחותם יד כל אדם בו, נכון? מה זאת אומרת? מה זה החותם? החותם זה הרושם, הצורה של יד. מה זה היד של האדם? מפעל חיית של האדם, כוח הפעולה של האדם. ספר הזיכרונות, המציאות בכללותה, הרושם של מפעל החיים של כל אדם בו. עכשיו הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, כל פעולה היא בעצמה נכתבת וגם נזכרת, כי שום דבר לא נשכח. וגם הקדוש ברוך הוא כותב וחותם, כלומר הולכת ומתעצבת, השנה מתחדשת, מערך החיים הולך ונהיה בצורה רעננה, צורה ואופי יותר איכותי ממה שהיה עד כאן. כמו זרם של חיים חדש הולך ומופיע ומשנה את את המערכת, מכניס עוד אנרגיית חיים, עוד כוח חיים, עוד כיוון זרימה בשנה החדשה. עכשיו כל הפרטים איך שהם משתזרים, איך שהם נהרגים בזרם החיים הזה, זה הכתיבה שלהם.
כל הפרטים, מה הכוונה?
כל איש ואיש, זה הולך ונכתב. ככל שהזרם זורם ואנחנו חלק מהמציאות, ואיך שהיא הולכת ומותחת את אופי החיים שלנו, זה הכתיבה שלנו. ובסיכומו של דבר יש חתימה, כשהדברים הגיעו לגיבושם, זה נקרא חתימה. אז נגיד בעשרת ימי תשובה, זה בעשרת הימים, זה הולך, זה מורכב. זאת אומרת, מופיע פה אידיאל אלוקי, והופיע פה חזרה בתשובה של האנשים, ושני הגורמים האלה ביחד הולכים ומעצבים את אופי זרימת החיים בשנה החדשה. אבל מה המסקנה? זה תלוי ברגע של הנעילה, כי אז הדברים גמרו להתגבש, וזה נקרא חתימה. כן, עמיחי.
ניתן ברורה שיחה מביא בקדושה של יובל לציון, הוא אומר שם בנדור שמה זה בכוונה, שמאז שבית המקדש נחרב העולם עומד על קדושה של יובל. אז הוא נשאל כשתי שאלות. אחד, מה שאתה אומר, כאילו מה נניח, מה ההבדל בין הקדושה הזאת לקדושה של קדושה רגילה כאילו במקדש? ודבר שני, מה מיוחד בזה שזה בארמית? כאילו אם יש לזה קטע
הגמרא, לא, זה לא רק
הגמרא, הוא אומר, הוא הביא את זה בשם הגמרא, זהו, חיפשתי את זה בפרויקט פשוט,
זה ודאי שזה גמרא.
לא, אני יודע שזה, הוא אומר שזה גמרא, אבל לא מצאתי את הגמרא ספציפית, אם אתה אומר
סוטה. סוף סוטה, ממש קשה.
לא,
חיפשתי
בפרויקט.
ואני אתן לך פירוש, לא מוכרח להיות הפירוש. הנושא של בא לציון, זה כל כולו בא לכוונן אותנו אל לימוד תורה. זה הנושא של כל הסדר הזה. וגם חתימת התפילה, אחרי כל מפעל התפילה שלנו, אנחנו, כמו שגם זה יהיה כתוב בשולחן אור, שאחרי התפילה ילך לבית המדרש, ילכו מחי וחי. יש כאלה אנשי מעשה שמנהגים מיד אחרי התפילה ללמוד משהו, שניים, שלך, תרגום, כל אחד מה שרוצה. העיקר בתפילה עצמה זה מכוון להעלות את חיי שעה לחיי עולם. תן בלבנו את האותו ואותו לעשות את צונו. והקדושה של בא לציון היא באה לתאר את השראת השכינה, את הופעת רוחי אשר עליך בדברי ששמתי בפיך ופי זרחה וזרע זרחה שלא ימוש מפיך ופי זרחה ופי זרחה מרשמת העולם, שהיא בעומק העניין מה שיביא לציון גואל. ומיום שנחרב בית המקדש, אז כבר לא מופיעים החיים התיאורים השלמים של עם ישראל. השכינה כבר לא מופיעה בצורתה המלאה כמו שהיה בחיות הישראלית המלאה כמו בזמן המקדש, אלא בעבודת הרוח, בעבודת התורה, בדלת אמות של הלכה, בשיפור מארג החיים המעשיים ומוסריים על ידי ההתרומות הרוחנית, שמבחינה רעיונית אז הדברים יכולים עדיין להיות בתקנן, שכל מחמודי התבואות גנוזות אין לנו שיעור אלא התורה הזאת, כך יש בפיוט של האשכנזים, והתורה הזאת היא זאת שבסיכומו של דבר בונה את הגאולה. אז על כן אנחנו מכוונים כל עניין התפילה, זה הכל, כל ששמח גאולה לתפילה זה המתפלל האמיתי, זה הטוב בעיניך עשיתי, והגאולה כולה מתרכזת, תפילת הגאולה, שאיפת עם ישראל לגאולה שהיא מתבטאת על ידי התפילה, היא יוצאת אל הפועל על הכוח המביא את הגאולה, זה התורה ושקידתה. אז העולם קיים על קדושה, מתקיים על קדושה דסידר, כי זה הכוח המחזיק ועדיין נותן ערך לעולם אחרי שהכל נחרב בו, אחרי שאין בו כבר שום דבר. ומעניין לעניין זה העניין. נכון שקדושה של 18 גדולה בגבוהה יותר בקדושתם של קדושה דסידרה, ועל כן בקדושה ב-18 אנחנו קופצים, זה לא בסדר, אנחנו מדלגים, אנחנו רוצים להגיד לא על פי השכל שלנו, מעבר לכל המושגים שלנו, קדוש קדוש קדוש. אמנם באשר הוא בעל ציון, אז אנחנו לא קופצים, אפילו מותר לשבת, אפילו יש לשבת, כי פה אנחנו כבר לא נמצאים בחיות הנשמתית שהיא למעלה מהמושגים שלנו, שזוהי הקדושה, אלא כפי שהמציאות הנשמתית מתרגמת אל המושגים שלנו, אל ההגות, אל השכל, אל הסדר. נכון שמשהו שהוא למעלה מסדר זה יותר גדול מהסדר, כל מקום מה שיבנה אותנו אל הגודל הזה של מעל הסדר זה דווקא הסדר. ועל כן אנחנו פה יורדים לתוכן הקדושה בפרשנות הרעיון. אז הדברים מופיעים לא רק בשפת הנבואה, קדוש 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 שמר השם צבאות, אלא מיד בא הלימוד של העניין, הלימוד העיוני התורני של העניין, בתרגום של העניין, שהוא מסביר את הרעיון, לא עצם האמירה המרוכזת של החיים בלבד, אלא כפי שמתורגמים אל הרעיון. ועל כן זה גם יבוא בארמית, כי ארמית זה שפת התרגום, והתרגום זה צד של הקלשת החיים אל האופי השכלי. שתמיד כשאנחנו באים להדגיש את הפרספקטיבה המנוכרת קצת מהחיים, אבל דווקא היא זאת שנותנת לנו את היכולת התיאורטית השכלית יותר בהירה, אז זה בא בצורה בארמית.
קמפלין שאלתיו אומר שאחת הבעיות זה שבן אדם מתבגר, אז המושגים הכלליים בעולם מתפתחים אצלו, אבל המושגים של היהדות, המושגים מוכנים, הוא נשאר באותם הבנות, זה לא כמו בלבול. אז בעזרת השם, כשיהיו ילדים, או סתם לך אתה לומד פה עם איזה ילד, סתם יש דברים שאתה יכול כן לתת לו נקודת פתיחה יותר טובה. שמי, אתה לא עכשיו... יש צריך להסביר בכל זאת לילד, שאלה איך בונים מהבנה אמונית של ילד בצורה בריאה, ואיזה דברים אסור להסביר לו כמו שאנחנו הבנו בגן את הדברים, אבל איך עושים את זה?
טוב, זו שאלה גדולה וחשובה, ומרוב שהיא גדולה וחשובה זה קצת ממש זה זלזול בשאלה אם אני אענה לה. בגלל שזה, מה אני אגיד לך, אתם יודעים, חמים חשובים בקריאת משה עסקים בזה שנים כדי לפתח מתודה, מה להגיד, מה לא להגיד, איך להגיד, וזה ראשי המסגרות האלה שהם תלמוד תורה מושה ופה אני יודע, מוריה ואיך קוראים לה תלמוד תורה פה, בכל רחבי הארץ מה זה? יש להם כבר תורה ארוכה, מורכבת, בטח כבר יכולים לכתוב ספר על הנושא, אם לא ספרו אותה הנושא. אז פה שאני אתן לך תשובה של 5 דקות, אז זה ממש מזלזל בעניין. מכל מקום אני אגיד לך קצת כלל וחצי, לא בשביל למצות את העניין, אלא לתת לך קריאות כיוון לעניין שצריכות. כלל ראשון, לא לגשת אל הילד מתוסכל, ולא לגשת אל הילד מתוחכם. ילד שואל אותך, מי ברא איתה? זאת אומרת, מה זה השם? אז מי זה השם? או איפה הוא השם? אז לא נתחיל להחליף כל הצבעים שבעולם ולהגיד, אז מה, לקרונן את היסורים מרקים, או שתערי השביעת של הרם? כי פעם הגיעו הגיעו חבר'ה כאלה פחות או יותר כמו שאני מתאר אותם פה עכשיו, אין חכם כבעל הכישלון, אבל בשלבים הראשונים של הקמת תלמוד תורה, ילדים שאלו את השאלה מזעזעת, מה זה השם או משהו כזה, ופשוט רבנים לא ידעו מה לענות, אז רצו לרב ציודה. הרב ציודה התעצבן נורא, הוא אמר, ריבונו של עולם, הוא דפק על השולחן, ריבונו של עולם, שברא את העולם, רק השם. אז מזה אני עכשיו רוצה ללמד אותך עיקרון אחד, לא להיות חכם, להיות תשובות פשוטות ומיידיות, זהו, אלא תשאל שאלה, מיד יהיה תשובה, ולא, הכל פשוט, פשוט, כי הדברים היותר הרסניים לילד, מתי ש עומד מולו אדם והוא ילד לא חושב זה משהו מיוחד השאלה שלו, פתאום הוא עומד עורר, מורה, מתוסכל, בולבן, מתוסכל, מגמגם, מחליף צבעים, זה מזעזע נפשית את הילד, זה מזיק לו. כן, אני לא מתכוון שעכשיו תטמטם אותו בכל טמטום שיש לך במוח, העיקר שנדבר בביטחון עצמי, אני לא מתכוון בדיוק לזה, אבל אני מתכוון כן, מתי שאת האישיות חסרת ביטחון עצמי, כדאי שלא תהיה המחנך של הילד, כי זה מזיק לי. ואם זה תהיה כנה, פשוט, גם עניין לעניין באותו עניין, לא את כל דבר אתה צריך להסביר שם בצורה עמוקה, הכל פשוט. וגם איך ילדים נולדים? שואל הילד, תשובה ברורה, מתחתנים ונולדים ילדים, זו תשובה מצוינת. אתה לא מעלה על דעתך, רגע הוא שעה, הוא לא התכוון לתשובה הזאת, ואתה לא מוכרח לעלות על דעתך למה הוא התכוון, ותאמין לי שאם תענה לו את התשובה שאני הייתי פה עכשיו, תהיה מוקד תדמה כמה הוא רוצה מהתשובה הזאת, רק אתה גלגל כל מיני מחשבות. אז התשובות הן פשוטות וזהו. אצל רוב הילדים זה עובד ככה, זה בסדר גמור. כל כלל יש עצים מן הכלל. ילדים פיקחיים, מורגישים, מתוחים, וזה. לפעמים יש כל מיני מצבים קיצוניים, ומחנך באמת צריך לדעת גם איך להתמודד עם זה, אבל באופן כללי, זו הגישה. מה לא לעשות? לא צריך לתת לילד לצייר את הקדוש ברוך הוא נותן למשה רבינו את התורה בהר סיני. לא בגלל שאני כל כך חושב מהאנתרופופורמורפיות שהילד הקטן יתחיל להקשים את הקדוש ברוך, לא כל כך מטריד אותי, וגם לא מוכרחים להציל את הילד מהגשמות, ממש לא, אין שום עניין. זה לא נקרא התחלה יותר טובה שהוא יבין. בוא אני אשתת לך עוד סיפור. אני פעם הייתי מהצוות הזה שהקים את זאת אומרת בשלבים הראשונים שתלמו את הרום ראשה. אז הנה עוד פעם, אין חכם כבעל הכישלון. אז אני גם כן הייתי ברוח השאלה שלך, ובאתי לגרום לילדים. הרב יהודה סדן, הוא היה מהמחזורים האלה של סבלו ממני. גולפנים. הגולפנים שם ילדים מחמש, הייתי רב של ילדים מחמש. אז אגב קיבלתי את רבנותי, מאז נהייתי לרב, כי הם קראו לי רב, הם בגרו והם קראו לקרוא לי רב, על ידי זה אני רב על ידי תמר מזה. אבל איזה שטות הייתה שם פעם, שאני רציתי שהם יתחילו מהתחלה טובה, שיבינו כמו שצריך. אז פעם, לא זוכר, זה ילד אמר איזה משהו מאוד מגושם יחס לקדוש ברוך הוא. לא, מה אתה חושב שהקדוש ברוך הוא בן אדם? הוא לא בן אדם. כי אתה יודע, אכשרים, אני יודע, דמות הגוף, ואין לו גוף, ואין לו גוף, והוא לא... אין לו ידיים, אין לו ראש, וזה לא... ככה המשכתי ככה מלא התלהבות באש קוידש, אז נעץ בי עיני ילד כאלה ואמר, אז מה הוא אוויר? ואז למדתי את העניין, אז אל תנסה לשכנע אותו שלא בן אדם, קיצור תעזוב, אל תנסה, לא מוכרח להתחיל לתאר אותו עם כל החוויות הפלסטיות שלי שבעולם. לא צריך להציל את הילד מהגשמות, אין בזה שום טעם, זה מזיק בכמה מובנים. ומכל מקום אל תיתן לו לצייר, אל תיתן לו לצייר לא את הקדוש ברוך הוא ולא את משה רבינו, וזה חמור לצייר את משה רבינו לא פחות מאשר לצייר את הקדוש ברוך הוא. למה? כי זה מטמטם אותו. באיזה מובן זה מטמטם אותו? כי הוא נורא מתלהב מהציור שהוא צייר, זה נראה לו נורא יפה, הקווים הגוחכים האלה, וזה נשאר לו, לפעמים נשאר לו, עד רבה, ואם הוא יביא את הציור מהגן הביתה וישימו לו את זה על המקרר, יראו את זה לסבתא ודודה, אז זה יישאר לו, טוב, אני מקווה לו עד זקנה וסיבה, אבל יישאר לו יותר מדי זמן, אתה מבין? הוא יום אחד יהיה בן 15, ועדיין הוא זוכר את השביל הזה שעובר שם בקירת ים סוף, איך שהוא צייר את זה שם. וזה מטמטם אותו.
אז גם בכלל תמונות גם שספרים אחרים שלא להראות.
נכון, נכון. את ציורי התנך לא טוב. זה מטמטם את הילדים. וזה סוגר להם את המוח.
ממש קטן, בן 3.
נכון, ממש קטן, בן 3, לא לתת לו את זה. הוא יכול לצייר עצים, ויכול לצייר... יכול לצייר... מה יוכל לצייר?
מה?
יכול לצייר את הכבשים של יעקב אבינו. אין בעיה, הוא יכול לצייר, הוא יכול לצייר את וגם ספרים עם ציורים ממש לא טוב. ולא כל שכן הדפים האלה שהולכים בשביל ללמוד עם הילדים, שיש שם ציורים מכל מיני. זה היום בנורא, טמטומת של המערכת. ואני מאמין שמישהו היה מאיר להם, דווקא היו שמחים לקבל, אבל זה לא טוב, ולא להכניס לבתים. לא שאסור לילדים צייר, אבל שיצרו מה שהם רוצים, שיצרו נחל, ויצרו גבעות, ויצרו פרחים, ויצרו... לא מוכרחים לצייר את יעקב ורחל. כל פנים זה חבל. זהו, עד כאן. זה ואידך, ואידך, לא רק פירושה, אלא גם פירושה וגם עוד הרבה דברים, אבל קווים ראשונים.
מאיזה גיל
נגיד
כן צריך לטפל בהגשמה?
עוד כלל מאוד מאוד חשוב. צריך לטפל בהגשמה מגיל אפס.
קודם
הרבה
אמר שזה לא כזה...
אבל אני אסביר לך איך מטפלים בהגשמה, לא בצורה מטופשת כמו שאני טיפלתי בה. כי זה לא עושה כלום. אבל מה שמטפל בהגשמה, תמיד צריך להסביר לילד. מגיל 0 ועד גיל 120 צריך להסביר לו, תגדל תבין, תמיד צריך טוב, אנחנו עכשיו לומדים ככה, כמובן שנשנים עוד פעם נגדל יותר, אז נבין יותר טוב. יש לנו מפרשים שלא למדנו, והעיקרון הזה הוא נכון, הוא נכון תמיד. זה מה שמציל מהגשמה, לחנך את הילד. והילד הזה, אני אומר עוד פעם, לא להתקבע. נכון. וזה נכון גם לילד בין ה-80. כי באותו רגע שאתה מקובע, אתה מקשים. באותו רגע שאתה ענב, אתה מכיר שאתה לא, עדיין לא הבנת, יש לך עדיין מה ללמוד, אתה תלמיד חכם. אתה תלמיד חכם. אז אתה לא מקשיב, זה בסדר. טוב, כן.
למה התורה כל כך מעריכה בפרשת המשכן?
לא שומע.
למה התורה כל כך מעריכה בפרשת המשכן, בכלים, כל הפרטים?
יש מערל לזה בגברו, זה כלל. שכל מה שהתורה חושבת לחשוב היא מעריכה בזה. זה דרך של התורה כאילו לעשות לך שני קווים. זה, זה העיקר. זה מה שעיקר, מרכזי, ברוח, ברוח התורה, אז היא מעריכה בזה. כן?
זה משהו שהשתתה לי היה לי גם, ונצאת לי עכשיו הרגע מה הסיבור של ארמית בכלל? זאת אומרת בסדר, זה מה ההבדל בין ארמית לאנגלית? היום מדברים יותר אנגלית מארמית, פעם פשוט דיבור ארמית, בסדר, אז מה נצטרך את הקדיש בארמית? מה נצטרך את השפה הגויית הזו בתוך התנך שלי?
ארמית זה אבי אבות השפות הגויות, זה שלב המעבר מעברית לגויית, זה ארמית. כי האמת היא זה קצת מה מלושן שלנו, אתה מבין? זה שפת אם שלנו ארמית. ככה אומרת הגמרא. יש גמרא, גמרא בפסחים.
אברהם אבינו דיבר ארמית.
סליחה?
זאת אומרת שאברהם אבינו דיבר ארמית?
כן, ככה אומרת הגמרא. למה הגלה אותם לבבל? כי כמו שאיש שגירש לסתם אמר, תחזרי לבית אביך. ככה אמר רבי יוחנן. רבי חנינה אמר, בגלל שהיא קרובה ללשון הקודש. אז ארמית, הנה עובדה שאתה פה ושם קולט ארמית דומה לעברית, כי זה באמת שפה מאוד קרובה לעברית, זה השפה הכי קרובה לעברית בדעיכה, זה כמו שאמרנו, בדעיכת החיים הישראלית. קח את העברית, תכנות אותה, תקבל ארמית. קח את החיים הישראלית, תכנות אותה, תקבל ארמית. אז לכל פנים, אז באמת הארמית זה מציין את שלב דעיכת החיים, ומדרגה אחת מתחת לחיים זה השכל. אז לכן הארמית זה שפת השכל. אז לכן הדברים שהם באים, החלקים בתורה או בעניינים שרוצים להדגיש את הצד המשפטי או השכלי הטהור או הרעיוני הטהור, לא מצד ההיסחפות הרגשית של העניין, אז זה יבוא בשפת הרמית. לפעמים זו הסיבה.
למה נגיד נופיע בתוך התנך, שהתנך הוא בעצם חיים, לא שכם?
אתה צודק. מכל מקום, החיים השלמים הם כוללים שכם. ולכן ככל שמתרחק ריכוז החיים, מתגברת הרמית. בתורה יש מילה עברית אחת שהיא מופיעה בשני מילים הרמיות. אתה יודע מה הם? ובעברית איך קוראים לזה? זה מילה אחת. גר שדותה זה שני מילים. בנביאים, עם ראשית החורבן, עם נביא הזעם של החורבן, יש פסוק שלם. אתה יודע איפה? ירמיהו. בירמיהו יש פסוק שלם בארמית, זה הפסוק בלעדי בספרי הנביאים שהוא כתוב בארמית. כדינה תמרון להוב אלא כדשמיה וערה לעבדה, לא, לעבדו, יבדו מנתחות שמיה וערה אילים. ככה שולח ירמיהו ליהדות בבל, שידעו איך להתמודד עם אלה המסיתים אותם לעבוד עבודה זו. ובכתובים, אז כבר ישנם פרקים שלמים בארמי. דניאל, עזרא, נחמיה. אז הנה אתה רואה, ככל שמתמעטים, יש תורה פחות במדרגת קודש, זה נבואה, פחות בהופעת הנבואה זה הכתובים, וכתוצאה מזה מתמעטים החיים האלוקיים, אם כי גם בחיים האלוקיים יש מקום. תרמית זה כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא נחלק לשבעים לשון. יש מין דברי חז"ל כאלה, אתה יודע? וגם משה רבנו, הואיל משה באר את התורה הזאת, כתבתה את התורה הזאת על אבנים באר היטב בשבעים לשון. הואיל משה באר את התורה, גם הוא כתב אותה בשבעים לשון. אז הנה, יש איזו מגמה שדבר השם ילך להתפשט, כמו החיים. עניינם ללכת להתפשט, החוצה, גם לגוי, והשלב הראשון זה השכל. כמו ספר הכוזרי, הוא מתחיל עם הנשמה, חזון, חלום, אבל בסוף הוא פרק חמישי, יש ארבע מדרגות, חמש מדרגות של ירידה מהמציאות הנשמתית עד פרק האחרון, פילוסופי. כי גם זה קשור בתורה.
מה הדירוג הזה של תורה נביאים כתובים? מה הוא אומר בעצם?
לא הבנתי. מה הוא אומר?
הוא אומר
זה פשוט, נבואת משה זה התורה, שם מופיעה הנבואה הכי עליונה, נבואת הנצח, והנביאים, זה לא במדרגה של נבואת משה, אין מצוות מנביאים, ואין את איכות הנבואה, חתן אומרים, משה התנבלה בספקלריה מאיראן, הנביאים התנבלו בספקלריה שינה מאיראן, וכתובים זה בכלל לא נבואה, כתובים זה רוח הקודש. מה ההבדל בין נבואה לרוח הקודש? הרבה הבדלים. אני אגיד לך, אני יודע, נבואה זה נבואת שליחות, ורוח הקודש זה לא נבואת שליחות. לא אמר הקדוש ברוך הוא לאף אחד מכותבי ספר הכתובים, לך ואמור כך לעם ישראל. רוח קודשה התגלה להם אינפורמציה. זאת אומרת, פה תשובה מינימלית, מאוד רזה, להבדל בין נבואה לרוח הקודש. עכשיו מה שמעניין אותנו זה שזה מדרגות שונות בהופעה אלוקית. מדרגות יורדות בקודש.
נכון שהמדרגות יורדות יש יותר מקום לשכל?
נכון.
למה?
כי השכל זה מדרגה למטה מהחיים, וחיי הקודש, עוד פעם, זה המציאות של החיים היא ודאי כוללת בקרבה שכל, אבל היא עשירה הרבה יותר מאשר השכל. נבואה זה הרבה יותר משכל, אבל אין נבואה שורה אליו חכם גיבור עשיר לנו. מתמעט את הנבואה, השלד נשאר, שכל.
מה זה החיים?
חיים זה הבדל בין חי למת. מתי שאין חיים, אז אומרים, מתגדל ומתקדש.
לא, כשאין תורה אומרים מתגדל ומתקדש.
איך איך?
כשאין תורה אז אומרים מתגדל ומתקדש.
כן, זאת כוונתי, כן, כן, בדיוק. חיים, זה הבדל בין חי למת.
לכן כשיש שהוא מת, אז כבר צריך להגיד את זה בארמית.
לא, לא, לא זה, אני רק מתכוון להגיד, התכוונתי, לא, אמרתי, התגדל, התגדל, בקמליצה, התכוונתי להגיד, הוא מת, אתה מבין, שאין חיים, הוא מת. זהו. אבל שאין שכל, אדם עדיין חי. יכול להיות שזה מאוד מצער מאדם שמסתובב בלי שכל, אבל הוא עדיין מסתובב. אבל אדם חי, נורמלי, גם יש לו שכל וגם מסתובב.
רוב מוחד של התורה זה לא שכל.
מה זה לא שכל? זה למעלה מהשכל. מה זה, רק שכל? זה חלילה לאל מי שאין שם שכל. בטח יש שכל. שיא השכל יש שם. אבל התורה זה עוד הרבה יותר מהשכל. כמו שהחיים זה הרבה יותר מהשכל.
קשה להבין מה זה החיים
האלה. קשה להבין. אז אני אומר, תחשוב על זה שאין את החיים האלה. ואז אתה תבין שאתה לא תחשוב יותר. אז זהו.
ועוד דברים שנסגרים עם המיידס, מההבנה שאתה.
לא, זה בדיוק. זה כל כך טריוויאלי, כל כך מובן, שאני לא מאמין שאתה ממש שואל את השאלות. זה שאני עונה לך, אני קצת מתבדח איתך, אבל מה, אתה לא יודע מה זה חי. אני לא מדבר איתך במליצות, אני מכוון איתך חי וחי. טוב, לילה טוב. אני טועה, המדרש שאומר שנחרב הבית ראשונה ובשנייה.
אז מה?
יצאה בת קול ואמרה, כמחתכון תחנת אריה, אריה הרוג הרגת, מקדש שרוף שרפת.
זה אני מגיע מהגמרא מגיעת מדברת החורבן של נבואה זרדן, חולי מוכנת, אני חושב שולה אחד, יצא בת קול ואמרה.
יש עוד מדרשים. כן. שבראשונה ובשנייה, ככה אני זוכר. כתוב בראשונה ובשנייה. לא הוא הרס ולא הוא הרס.
אז מה?
זה לא השכינה? זה לא הבנתי טוב.
אתה באמת לא הבנת טוב.
התודעה הלאומית זה לא השכינה?
השכינה זה כנסת ישראל, האחריות הישראלית. התודעה הלאומית. התודעה הלאומית.
זה הנפש
של השכינה. כן, יכול להיות, נכון. נפש ציבורית. נכון. כן.
המלכת מלך זה בדיעבד או לכתחילה?
לכתחילה. אנחנו מקיימים מצוות לכתחילה, לא בדיעבד. זה כתוב, והיה כי תבואי לארץ, ואמרת שים עליי מלך, שומת שים עליך מלך, שלוש מצוות נצטוו ישראל בהיכנסם לארץ, אומרת הגמרא. להמליך להם מלך, להחליט להריץ זרעו של המלך, לבנות בית הבחירה. להחליט זרעו של המלך זה מכתחילה עובדי עבד, לבנות בית הבחירה זה מכתחילה עובדי עבד.
אבל אומרים שבשמואל הם מכריחים את שמואל כאילו להמליך מלך.
מכריחים? מי מכריח אותו? תפסו אותו? ומה עשו לו שיכריחו אותו?
כן, אני זוכר ש... אנחנו שאתה קדוש ברוך הוא, אם להמליך על המלך...
זה נכון, סימן שלא הכריחו אותו.
לא.
אבל ביקשו ממנו להמליך המלך, כן? אז מה?
אז אולי זה כאילו בדיעבד בעצם, לא? בעצם זה...
לא יתאב כל כך.
כן. שמואל הרי לא... לא נראה לי אהב את הרעיון, ואז הוא הולך לשאול, ואז הוא אומר, כן, להמליך על המלך, לא?
כן, אז אתה שואל על מה שכתוב בשמואל, שכתוב שם בשמואל, ש... מתי שבאו לבקש את המלכת המלך, אז זה התקבל בעין לא טובה אצל שמואל, וגם השם אומר לו, לא אותך מעשו כי אותי מעשו אם לא חלם. אז אתה שואל, השאלה שלך זה לא אם המלך זה כתחילה או בדיעבד, ודאי שהמלך זה כתחילה. אבל עכשיו לא ברור לך, אתה שואל על ספר שמואל, אם זה מצווה, זה כל כך פשוט שזה מצווה, אז למה שמואל לא מרוצה ולמה השם לא מרוצה? נו, אז יש כמספר מפרשים, מספר תשובות לשאלה המפורסמת הזאת, שם בפרק על שמואל. אני יודע. תפתח שם, תראה מה שמסבירים, יש כל כך הרבה סבורים. סתם, תמצא שם איזה סבר שימצא חן בעיניך. אחד המפרשים. כן.
יש איזו תקווה האחרונה עם הלימוד, יש איזה שמתורת לי, התחלת הלימוד מסירת ישרים, ש... בכל פעם אני זוכר הייתי רק חוזר על הראשונים, פרקים הראשונים. שאלתי את הרב וינר, אז הוא אמר לי, תקרא את הכל.
מה זאת אומרת הייתי חוזר רק על ראשונים?
הייתי עומד זהירות ריזות.
זאת אומרת על הפרקים הראשונים?
פרקים הראשונים שם. הרב וינר אמר לי, תקרא את הכל. ולא יודע, וזה... מרגיש שזה לא כל כך רלוונטי מבחינתי ללמוד... עד פרישות זה עוד נראה לי משהו שאפשר להגיע אליו. טהרן כבר שואל את עצמי, אני רוצה את זה או לא רוצה את זה? אני בכלל לא בטוח שיש לי מה לשאוף לשם. ואני לא יודע אם כדאי לי, מרגיש לי מצד אחד, כן, הוא צריך ללמוד את כל הספר, או הבנים הוא צריך ללמוד את כל הספר, מצד שני אני מרגיש, היה לי יותר טוב ללמוד את הראשונים שם, יש לי יותר מה לעבוד שם. מה לי ללמוד על טהרן כשאני עוד לא מדרגה של זהירות. אפילו בדרגה של תורה, שתורה מביאה לי זהירות, אפילו בשם אני לא בטוח שאני נמצא, זאת אומרת.
תראי. העבודה המוסרית, זאת אומרת, הנפש מתאבדת בעיבוד המוסרי שלה, בכמה אגפים ובכמה צורות ובכמה דרכים, לא רק מה שאני לומד, מבין ומיישם, זה מה שמתקן את נפשי, כי הנפש היא מאוד מאוד מורכבת, מאוד מאוד, יש לה המון המון רבדים, וחוץ מאשר הרבדים הפשוטים והגלויים, עוד הרבה מעבר לזה יש רבדים לא פשוטים ולא גלויים, מורכבים מאוד, שלפעמים חלקם מוברקים לנו, חלקם מורגשים איזו צורה עמומה, חלקם לא יודעים, לא יודעים לנו בכלל. כמו, אני אתן לך מין משל כזה, שבן אדם ניגש לאכול, למה? יש והוא ניגש לאכול, הוא מרגיש רעב, סחוט, עייף ומוצמן, כי הבטן מקרקרת, הוא פשוט מותש מזה שהוא לא אכל הרבה זמן. אז בזאת הוא יודע בדיוק מה הוא עושה, הוא עכשיו צריך לאכול, הוא גם צמא, אז הוא אוכל ושותה בדיוק, והנה הרגשתו נעשה טובה. עכשיו חכמי הדיאטות ידעו להגיד, תראה, חוץ ממה שאתה מרגיש שאתה חסר לך, אתה מרגיש רעב, אתה לא בדיוק מרגיש שחסר לך כך וכך זרחן וכך וכך נקרן וכך וכך מינרלים וכך וכך ויטמינים וכדומה וזאת. אבל כשאתה אוכל, לא דבר, כשתאכל אוכל מגוון, אז מגוון, ואולי גם כדאי שתאכל אוכל בריא, וזאת לאו דווקא על פי מה שמתחשק לך. כי יכול להיות שאתה תוכל להסביע את רעבונך ומה שעכשיו תאכל 2 קילו טופי, אבל באמת יותר טוב שאתה תאכל בריא, כי חוץ ממה שאתה מרגיש צורך, הגוף שלך בצורה ספונטנית טבעית הוא יברור לו את מה שהוא צריך, יברור לו אבות מזון, יברור לו ויטמינים, יברור לו כל מיני דברים. והיה, אם רק תשים לב לתחושת הרעבון הקונקרטית שלך, ורק אותה תשתדל לבטל על ידי האוכל, יכול להיות שאתה במקום באמת הבעיה שלך תיפטר. אבל אם ככה תמיד תנהג בחייך, אז זה יכול ליצור לך בסוף בעיה. אז על כן תאכל חכם, ולא רק לאכול חכם, זה גם ודאי להתחשב במה שאתה, אני צמא, אז אם אתה צמא תשתה, אני רעב, אז תאכל באיזה כמות, עד שלא תהיה רעב. אבל חוץ מזה תאכל גם חכם, לא על פי האינסטינקטים שלך, אלא תשתדל שאוכל יהיה בריא. ואני משאל אותו כנת, יש הרבה רבדים לנשמה, הרבה רבדים לרוח, והם נבנים לא רק מהתחושות שלך והבנות שלך אד הוק, ישר, הנה אני יודע, אני לא שייך לזה, לא שייך לזה, לא צריך לזה. אם אתה רק תדאג ללמוד את הצרכים הגלויים שלך אד הוק פה ועכשיו, במקום זה לכאורה יועיל לך, אבל לטווח ארוך וגדול עלול ליצור לך בעיה. על כן, אז באמת יותר, גם אני מצטרף לדעת כל החכמים שאמרו לך שתלמד יותר, לא רק בדיוק אפשר בדיוק מה שאני צריך פה, ובכלל לפי הקו הזה שאני עכשיו מנסה לסרטט אותו. אז כן, אין ספק שמסילת ישרים זה ממש מצוין, ובטח אם אתה מרגיש זה מועיל לך ורלוונטי, תלמד, ואת הפרקים שאתה מרגיש במיוחד עוד יותר תלמד, טוב מאוד. ומכל מקום, אקליט מלך מסילת ישרים, יש עוד המון ספרים ללמוד, תלמד עוד. אלא אם כן מצאת את רבך, אתה מבין? זהו, מגילת ישרים, זהו, זה, זה מה שאתה צריך, זה מה שעושה לך טוב בנשמה, זה, זה. בסדר, יכול להיות. ואפילו אז אני מציע מכל מקום, תתמקד בזה, אבל לא, עוד קצת. ולא להיות צר כל כך. אני אומר, עוד פעם, זאת אומרת, זה בסדר. לא אומר, זה משום פנים באופן, לא, לא יכול להיות דבר כזה, אבל אני אומר, בכל מקום, התורה שמביאה לידי זהירות, זריזות וכו', זה נכון ששלב ראשון תלמד לשקוט בתורה, ותלמד להקיף את התורה, ותלמד לשנן את התורה וכו', ומתוך כך תגיע לכל דברים, וגם גם במשמעות של איך תהיה זריז, איך תהיה זהיר ואיך תהיה זריז אם אתה לא למדת לפני כן, כמו שהרב כותב בתחילת מידות הראייה, אם אתה לא מברר את התיאוריה של המידה, אז איך תדע ליישם אותה? אז התורה, זאת אומרת, תבין, תיאורטית, התורה זה הלימוד התיאורטי של הזהירות, של הזריזות, תבין את זה תיאורטי, ומתוך כך גם תהיה זהיר וזריז וכו'. ומכל מקום, יש לזה עוד פירוש נוסף, שגם הוא נכון, לכל הפחות גם הוא נכון. ואולי בעיקר הוא הנכון. זה עצם לימוד התורה. ולימוד התורה הוא לא אמור להצמצם, אני לומד, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זה טוב לשנות את הפסוק הזה, זה 700 אלף פעמים. אבל מכל מקום, גם את הפסוק הבא, אתה מבין? וגם זה שחרם. כדאי ללמוד עוד, אתה מבין? אני לא נגד לחזור כמה שאתה רואה, כל דבר. אבל מכל מקום, מכל מקום, התורה, עצם לימוד התורה והיקף התורה, זה בעצמו פועל על נפשך, אולי לפעמים עוד הרבה יותר, על כל פנים בצורה יותר נוחה, ולפעמים גם באיכות יותר גבוהה, מה שעצם המעמד שלך עכשיו להיות זהיר, להיות זריז. תבין, אני לא מתכוון לך שתחלה להשתבים ממני, שאל תתאמץ עכשיו ללמוד את זהירות וזרידות ולשנן את זה ולנסות ליישם את זה, חד שלחליל. אני רק אומר, חוץ מהדבר הטוב הזה שאתה עושה, אז ישנה עוד עצה, סתם. עצם הלימוד, הלימוד העיוני, כאילו, חד שלחליל, אני לא מתכוון שאנחנו תיאורטיקנים פילוסופיים. אבל ודאי שאנחנו לומדים על מנת ללמוד וללמד לשמור לעשות ולקיים כל דברי תלמוד תורתך, ודאי. ומכל מקום, שמה שאתה לומד, תלמד, תקיף הרבה ספרים והרבה עניינים והרבה דברי חכמים, כולם קדושים, כולם ברורים, כולם הולכים ובונים אותך בעומק רוחך גם לאיכות המוסרית שלך, וזה מאוד יועיל לך, יועיל לך ממילא להיות זריז וזריז וזהיר וזריז ונקי, ו וזה בעצמו גם יגרום לך שיום אחד שאתה תקרא את התורה, זה לא יעשה לך רושם כל כך. מה אני, מה זה? לא רלוונטי לחיי. אבל אם אתה כל הזמן תשנן רק את הזהירות והזריזות, פעמיים אני מעלה חשד. א', שלטווח בינוני, אתה תגלה שאפילו זהירות וזריזות לא מחזיקים אצלך מעמד, למרות שאתה תוכן אותם כל הזמן. אם זה מתחילה להיות שחיקה גם בהם. בטווח בינוני וארוך, אתה לא תתקדם, לא תתקדם, באמת לא תתקדם.
חשבתי שאגב זה לא מסילה. יש לי זהירות הזו, אני יכול להיות זריז, אחרת אני לא יכול להיות זריז.
אני חושב שאתה טועה. אתה יבוא בן אדם ויגיד, אני עדיין לא זהיר. לא הגעתי עדיין עם מדרגת הלשיח, אבל בן אדם יגיד, אני עדיין לא זהיר וזריז. מה לי לנהוג מידת חסידות שגדלית מוסיף והולך בחנוכה? קודם שאני אזהיר חזך, אז הנה אתה רואה שלפעמים כן, יש מקום לקצת פרישות, למרות שאני שם גמגם בתחילת הזהירות. כל מקום, זה לא סיבה, אני חגיגות, כל פיצה שאני רואה בחלון ראווה, איך היא לא בבית משל? זה לא נכון. אל יגיד אדם, אני עדיין לא בפרישות, מה לי שאני אשום את תאוותי בת כל רגע שעולה על ליבי? לא נכון. טוב, זה נכון, מתוך זהירות, אחר כך זריזות, אחר כך הדגישים הולכים נעשים יותר ויותר באופן כללי. כן.
מצד אחד שאומרים שהצדיקים האלה מנוחה לבעולם הזה ולבעולם הבא, מצד שני שאומרים שהר המנוחות,
איך?
הר המנוחות נחים, זאת אומרת
השם כן נחים בעולם הבא,
יש כולה
שבת ומנוחה. רגע, אל תבלבל אותי, הר המנוחות לחוד יום שכל השבת יום מנוחה לחוד, בסדר? מה זה, מה יום שכל השבת מנוחה, כמובן אנחנו הולכים להר המנוחות?
לא.
ושם ינוחו יגיע חוח, ככה כתוב. זה באמת הקשר בין הר המנוחות, ושם ינוחו יגיע חוח, זה פסוק ביום שמשמעותו על השאול, שבשאול שם ינוחו יגיע חוח, זאת אומרת אחרי המוות נחים שם. אבל המשורר, אז הוא לקח את המטבע השנית הזאת ועשה מיני מליצה ביחד לשבת, אבל זה לא אותו דבר. טוב, אז בואו נתחיל קודם ונגיד דברים מפורסמים של השלה. והשלה אומר שמנוחת השבת היא מנוחה של אי מנוחה, היא המנוחה של צדיקים שאין להם מנוחה, לא בעולם זה בעולם הבא, וזה עצם המנוחה. ככה יש גם פסקה כזאת באיזשהו מקום בכתבי הרב, שאני לא זוכר איפה, בשמונה קבצים, אולי בקבצים חדשים, שיש אנשים כאלה שמנוחתם היא אי מנוחה. וביחס למנוחת המנוחים שינוחו על משכבותם, יבואו שלום ינוחו על משכבותם, אבל זה כן, זה הכוונה, זה המנוחה מהעשייה החיצונית, אבל אין להם מנוחה מבחינת העלייה הפנימית הנשמתית. אז הם עולים, ממשיכים לעלות, ילכו מחי לחי גם בעולם המנוחה. אתה מבין, יש כל מיני בחינות, זה מה שאני רוצה להגיד לך, שיש כל מיני בחינות של מנוחה. כי יש, אם היית תופר את השאלה יותר טוב, אם היית מקשה שאין לנו לא משלוות הרשעים ולא מייסורי הצדיקים. אז משמע שדווקא לרשעים יש שלווה, ולצדיקים אין שלווה. ומאידך כתוב על הרשעים, שרשעים קיים נגרש והשקט ליוחד ויגרשו ממה ברפש בתית. אז משמע שהם בלי מוחה. אז הנה, באותו אדם בו זמנית יש בו מנוחה ואי מנוחה. לפעמים יש לו מנוחה חיצונית וזה חוסר נחת פנימי, וזוהי אי המנוחה הפנימית, חוסר שקט פנימי, וזה בלבול נפשי של רשעים. שצדיקים דווקא במה שהם בפעלתנות שכלית ומוסרית אישיותית כל הזמן, הם דווקא מאוד יש להם נחת בזה. הם הם לא בחוסר סביות רצון פנימי, הם בעצבנות, במרירות שמחפשת את השקט החיצוני בשביל לפצות את עצמה. לא, היא יכולה להיות במציאות חיצונית עם ניסויים, בכל מקום היא בנחת רוח פנימית שמתבטאת באי מנוחה חיובית פנימית, כלומר, בעלייה, מחיים לחיים, בעבודה, שיש להם נחת רוח בעצם עצמה. אז הנה, אני כבר לא יודע לעשות סיכום של מה שאמרתי. אבל לפרק את זה לגורמים, אז אני מרגיש שיש שם כל מיני בחינות של מנוחה ואי מנוחה. יכול להיות, אני לא זוכר. כן, אתה רוצה לשאול? כן, איך קוראים לך?
אביעד.
כן,
במקום שבו נגמר ההלכה אני מתחיל להיכנס רוח ישראל.
לא הבנתי, במקום שנגמר ההלכה,
במקום שההלכה, נגיד המקרה שנסיר אותי קצת, אני גר ברעננה עכשיו, בשמחת תורה אנחנו עוברים למשניף בכל מיני בתי כנסת בעיר, זה צומח שם על כל האנשים. אחד בבתי כנסת יש שם שהספר תורה אצל אנשים עם עובדות בחליטו.
כן,
ונגיד השבת חבר שם תורה בקשת אורתודוקסיה לחלוטין, והגיע שם תהיית בית הכנסת.
כן,
עכשיו גם במוצא שבת ראיתי באינטרנט שזוג דוקטורים מחול, יהודים אורתודוקסיים, הם פמיניסטים כנראה, פרסמו ספר שבו מביאים פסקי הלכה מכל מיני מקורות של המניין השוויוני, זאת אומרת מה מותר ומה אסור במניין השוויוני לעשות.
כן,
נתים אישה רוצה להיות התורה שתעלה, רק לא בראשון שני, רוצה להיות חזן, יכולה להיות בדברים שלא מצליחים קדושה וכל מיני דברים כאלה.
כן,
עכשיו לפי השולחן ערוך כל הדברים האלה מותרים, זאת אומרת אין בזה בעיה הלכתית.
כן,
אבל זה, יש בזה בעיה של עוד לפי שפתנו יש בזה בעיה.
כן,
עכשיו השאלה היא איפה עובר הגבול בין ההלכה שמתירה לעשות דברים לבין רוח ישראל שהרב אליהוביץ כותב בספר מלחמת התרבות שדברים כאלה מותרים לפי שולחן ערוך, אבל עם רוח ישראל זה בעיה.
כן,
אז על פי מה ואיפה עובר הגבול בין השתיים?
כן, אני לא, אני אדם יותר פשוט, לא שייך למושגים כאלה מורכבים. אני יותר נוח לי לראות את החיים בצורה של כן לא שחור לבן, ובמסגרת זאת אני אגיד אין דבר כזה רוח ישראל. לא מבין בדבר הזה רוח ישראל. יש דבר כזה שנקרא הלכה, והגדרת המושג הלכה זה לא מה שכתוב בשולחן ערוך. עמי ארצות חושבים שהלכה זה שולחן ערוך, זה בדיחה, זה כמו שלפני שנשיך זאת אומרת בעוד של שולחן ערוך אז היו אומרים מה זה הלכה, מה שכתוב בגמרא זה הלכה, זה קשקוש. בזמן הגמרא אז ההלכה זה מה שכתוב בגמרא, בזמן הרמב״ם ההלכה זה מה שכתוב ברמב״ם, בזמן שולחן ערוך ההלכה זה מה שכתוב בשולחן ערוך, בימינו הלכה זה מה שפוסק הרב אבינר, נקודה, זה הלכה. מישהו פוסק יש לו סמכות לפסוק, מה שעושה אותו לפוסק זה לא בגלל שהוא דוקטור, לא בגלל שהוא אורתודוקסי, אלא בגלל שהוא פוסק, ומה שהוא אומר זו הלכה. וכל מי שיראה את כל מה שכתוב בכל הספרים כולם, אין זה שמשמעות, זה להלכה. אז יוצא שהכל חד וחלק ופשוט, יש דברים מותרים על פי הלכה, דברים אסורים על פי הלכה. מי קובע מה הלכה? הרב, זהו.
אבל הרב משתנה לפי כל הנה לאדם.
אין בעיה, בכל פנים מתי שאשתך זה הרב שלך שמען, אבל במקום ש יש רב, אז רב הוא צריך לקבל רשות לפסוק. ומסל, יש רבי רפורמי, יש רבי קונסרבטיבי, יש רב נאו-אורתודוקסי, שקורא לעצמו אורתודוקסי. אבל זה מילת סיפור כיסוי לראשית הרפורמה. אנחנו מכירים את זה, אתה מבין? בימינו, אתם מבינים? בימינו שלא יודעים כלום, אז אז גם כבר לא חושבים איזה המצאות איזה. אתם מבין, יש כאלה שהם דווקא כן יודעים, מכירים את ההיסטוריה, וסיפורים כאלה לפני 200-150 שנה גרמניה, זה היו הסיפורים הקלאסיים שהתרוצצו סביב החתם סופר רבי עקיבא איגר וכל ראשית ימי רפורמה. אז מכירים את הסיפורים האלה. ועל ההלכה עוד פעם דמויות שהן פורסמות בתור פוסקי הלכה, וכל שהן יותר מרכזיות, ככה המשקל שלהן גדול יותר, זה ההלכה. ושאר החכמים, ולו אם באמת חכמים, זה מה שחשר משמעות. שוב, שוב, תבין, עוד קריטוריון ניתן לך. כי פוסק זה אדם כזה שהאומה במשך דורותיה תקבל לדעתו. אז אני יכול להגיד, עשה לי רב, מי זה הרב שלי, אשתי. בסדר, אין בעיה. הבעיה היא שאחר כך יתגלה רטרואקטיבית במשך הדורות שכמות החסידים מאשתך, אז היא בערך מתתמצם לאזור המשפחה שלך. אז זה לא עושה את זה הלכה. אין בעיה, אין בעיה, הכל יכול להיות שזה מתפתח, אין ספק. רק כל עוד לא הוכחת שזה כבר התפתח והגיע לגיבוש על ידי הפוסקים והגיע לכלל הלכה, זה תבין, אין בעיה. אתה יכול להגיד אשתי זרה וסוף כל האנושות כולה לכרוע ברך בפני פסיקותיה, והראיה שבשלב זה כבר מתחיל להתפתח, הנה חסיד אחד יש לה, אני. כל מסע של 2,000 מיל מתחיל בצעד אחד. טוב, אז באמת רעיון מאוד מלהיב, אבל בסדר, תשכנע עוד מישהו לצעוד בעקבותיה, ותשכנע אחר כך את הפוסקים לא להסתכל בעין שוללת על הקבוצה הזאת ולהגיד עליהם שהם נאו-אורתודוקסיה. אם הצלחת בזה, עשית. לא הצלחת, לא הצלחת. בשלב זה תגמור לעשות את האקספרימנטים ותיתן לנו את הקבלות לניסיונות שלך. זה ירגש מישהו, אז בסדר. אחרת, שמע, זה פשוט בדיחה, היו לנו כאלה. והנה, אנחנו עם זקן. כבר בעלי רעיונות מקוריים ופרובוקטיביים. היו לנו מימי 300 הברכיים שלא קראו לבעל דרך אוכלי שולחן איזבל צדוקים וקראים וויטוסים ופילונים ונוצרים ומתייבנים ועץ.
וזה גם תשובה שאני אמור לענות מישהו שמתווכח את
זה? א', למה אתה מתווכח? א', טעית על זה שהתווכחת. תמיד שאתה מתווכח כבר טעית. מעולם לא ראיתי שיצא מוויכוח שום תועלת חוץ מזה שהשתכנעת בדעתך, וזה שהתווכח איתך השתכנע בדעתו.
אתה לא מתכוון להתווכח, אני שואל, נגיד, אני הגעתי הביתה במשר באותו זמן אחרי שמחת תורה, וכאן אתה דבר זה עם אבא שלי.
כן.
אבא שלי רחוק מהדעות האלה.
כן.
אבל הוא פשוט אמר לי, הוא חידד את השאלה, הוא אמר לי, שמע, גם דתיים, כאילו פעם להיות, כאילו ללכת לצבא לדתי, מי שמע דבר כזה, אתה כופר. עכשיו מי שואל לך, אתה נחוש שהוא כופר, כאילו, המצב משתנה.
נו, ומה?
זה
א', אני לא מקבל את הקביעה הזאת, אבל להגיד שהיא נכונה. לצורך דיון עכשיו, לצורך ויכוח, אז עכשיו אני מקבל את הדעה. אז מה?
כאילו, את התשובה שהרב הביא לי זה...
משתנה, משתנה, אותו דבר, בסדר, והוא משתנה. אבל כל שכנע אותי שזה השתנה, אתה מבין?
לא.
עוד פעם, כל דבר, כל סטייה מהתורה יכולה להתעגל סביב... אנחנו יכולים לעגל איזה עיגול סביבה ולהגיד זה העניין, העסק מתחיל להשתנות, אתה מבין? עד אתמול, קריאת שמה זה היה צריך להיות לעמוד בזמן מינימום אגרה ויצא לתענה, אבל מאחר שלא החזקתי מעמד היום אני כבר מתחיל להרגיש את התנועה ההיסטורית כלפי שינוי ההלכה. וראיה שעובדה, אני רואה הרבה סביבי שם כשם פשוט משני, עובדה. אז כנראה הדברים כן הלאה, דברים משתנים. ויש עוד דבר שהוא קורה בהיסטוריה, שאנשים זייפים, זהו, זייפים, אנשים קשקשים, אנשים פשוט מחפפים, ולא צריכים להתרגש כל כך, יש חפיפניקים, בולבלים, וזהו. דור אחרון חוץ פאיסגי, אז עושים את זה בתוך בית הכנסת, פעם איתם חפיפניקים, תעוף מבית הכנסת, אני, לא, פה, דף. אני צדיקן, פחות, ואני אראה לך שאתה, שתם רב אתה, ואני רבני. טוב, אלה כבוד.
אבל אם קורה כל מיני מקרים ש... אם תלך על פי, לא יודע, את החיים נגיד, לא תשקר או לא תגנוב, אתה בעצם תפגע בחברים או בצוות שלך.
אם לא תשקר ולא יגנוב, אפגע בחברים בצוות שלי. מודה, יש מצבים כאלה מאוד קשים, כן.
מה צריך לעשות? כאילו לא, לא, לא.
אין כללים, אין כללים. ותראה, לא משקרים ולא גונבים, נקודה, זה הכללים. רק מה לעשות במצבים כאלה? זאת אומרת, חוץ, אחרי שלא משקרים ולא גונבים, עכשיו מה כן לעשות? אין כללי, לא יודע, מיליון ואחד מצבים, מיליון ואחד גורמים, מיליון וזה וזה. חן בשכל טוב, אבל שמו, אתה צריך במצבים האלה להיות מאוד מאוד פיקח. לא לשקר, לא לגנוב. ו... לא יודע.
אין אופציה.
אין אופציה? יש המון אופציות. לאנשים חכמים יש המון אופציות.
נגיד אתה,
היית
עם עוד מישהו?
עוד פעם, תראה. כיוון שאתה תיאורטיקן, באמת, נהיה תיצור לי מצב שבו אין אופציה. אבל, בוא, אני איתך תיאורטיקן הפוך. אני אגיד לך, תראה, בחיים ובמציאות יש כלל, תמיד, כמו שאומרים לך בניווטי, יש לך תוואי, בליינד יש עוד תוואי מעבר לכיוון. יש, נקודה. אתה רואה פה בתוך הוואדי? יש מעבר לוואדי, עוד תוואי. אתה לא רואה אותו? יש, זה הכלל. אז אותו דבר גם במצבים. בתיאוריה אין בעיה. זאת אומרת, אתה תצליח ליצור לי בעיה ללא פתרון. במציאות יש פתרונות, נקודה. מה הם? לא יודע. צריך לדעת המציאות, אד הוק פה בשטח. במקרה הזה לא דומה למקרה ששנייה היה לפניו ובאדם שלפניך. אז מה אני אענה לך תשובות? צריך על זה עת ומשפט ידע לפרחה. לפעמים רבנים מועילים, יש לך פלאפון, זה הזמן להרים פלאפון. לפעמים, תמיד נהג להגיד, זה נכון שרבנים מסכנים, שהם צריכים לטפל בכל אנשים הטיפשים. אבל אם היו אנשים חכמים, לא היו צריכים כל כך הרבה הרבנים לסבול ולפתור בעיות הלכתיות. אל תעשו שטויות או תהיו פיקחים, ואז לא, 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 הרבנים לא יצטרכו לפתור את הפתרונות ההלכתיים. בפנים צריך להיות, פה צריך להפעיל חוש, חש, חן, שכל טוב, אינטואיציות וכוח יצירתי. כן.
יש את כל המילים שמתארות את ההתגלות האלוקית לנו, למשל, יד השם.
כן.
אז מה המשמעות של... רוחנית של נכתב, נגיד, שאומרים בסרטים התשובה, או שכאילו ביום כיפור אנחנו נכתבים בספר חיים טובים.
כן.
או נגיד שאדם עשה חטא, אז נכתב לו שהוא חטא בספר. מה המשמעות של זה? באמת, אני אפשר להסביר משמעות רוחנית.
כן. אני אסביר לך בגדול, לא ממש בקטן, אבל בגדול, אז נגיד ככה, מה זה הספר של הקדוש ברוך הוא? נזיר אותך פעם הספר, אני לא מדבר מאוד מדויק, אבל אני נותן לך בדיוק איך ששאלת, קריאת כיוון לחשיבה לעניין. אז נגיד, מה זה הספר של הקדוש ברוך הוא? ודאי זה לא ספר הזה כזה שמדפנפים בו, אלא בוא נגיד, הספר של הקדוש ברוך הוא זה המציאות בעצמה.
המציאות זוכרת מה שהיה?
בטח. כל דבר שאתה עושה במציאות, הוא לא הלך לאיבוד, יש לו השלכות, יש לו אימפקט, רושם במציאות. עשית מעשה, אנשים התרשמו מהמעשה שעשית. רושם נפשי, רושם מוכני, זיכרוני, משהו. וזה יצר איזה רושם שגרם לעוד מעשים. כל פנים, ככה כתוב, תפתח את ספר הזיכרונות וחותם יד כל אדם בו, נכון? זאת אומרת, מה זה החותם? החותם זה הרושם, הצורה של יד. מה זה היד של האדם? מפעל חיית של האדם, כוח הפעולה של האדם. ספר הזיכרונות, המציאות בכללותה, הרושם של מפעל החיים של כל אדם בו. עכשיו הקדוש ברוך הוא היא זאת אומרת, כל פעולה היא בעצמה נכתבת, והיא גם נזכרת, כי שום דבר לא נשכח. וגם הקדוש ברוך הוא כותב וחותם. כלומר, הולכת ומתעצבת, השנה מתחדשת. מערך החיים הולך ונהיה בצורה רעננה, צורה באופי יותר איכותי ממה שהיה עד כאן. כמו זרם של חיים חדש הולך ומופיע, הוא משנה את את המערכת, מכניס עוד אנרגיית חיים, עוד כוח חיים, עוד כיוון זרימה בשנה החדשה. עכשיו, כל הפרטים, איך שהם משתזרים, איך שהם נהרגים בזרם החיים הזה, זה הכתיבה שלהם.
כל הפרטים, מה הכוונה?
כל איש ואיש. זה הולך ונכתב. ככל שהזרם זורם, ואנחנו חלק מהמציאות, ואיך שהיא הולכת ומותחת את אופי החיים שלנו, זה הכתיבה שלנו. ובסיכומו של דבר יש חתימה. כשהדברים הגיעו לגיבושם, זה נקרא חתימה.
מה זה הכוונה הדברים הגיעו לגיבושם?
אז נגיד, בעשרת ימי תשובה, זה בעשרת הימים, זה הולך, זה מורכב. זאת אומרת, מופיע פה אידיאל אלוקי, והופיע פה חזרה בתשובה של האנשים, ושני הגורמים האלה ביחד הולכים ומעצבים את אופי זרימת החיים בשנה החדשה. אבל מה המסקנה? זה תלוי ברגע של הנעילה, כי אז הדברים גמרו להתגבש, וזה נקרא חתימה. כן, עמיחי.
הרב, אבל זה ניתן ברורה שיחה מביא בקדושה של יובל לציון. הוא אומר שם בדרדור שמה זה בכוונה, שמאז שבית המקדש נחרב, העולם עומד על קדושה של יובל. אז הוא נשאל כשתי שאלות. אחד, מה שאתה אומר, כאילו, מה נניח, מה ההבדל בין הקדושה הזאת לקדושה של קדושה רגילה כאילו בעמידה? ודבר שני, מה מיוחד בזה שזה בארמית? כאילו אם יש לזה קטע.
הגמרא, לא, זה לא רק
הגמרא, הוא אומר, הוא הביא את זה בשם הגמרא, זהו, חיפשתי את זה בפרויקט פשוט, לא
משתתי. זה ודאי שזה גמרא.
לא, אני יודע שזה, הוא אומר שזה גמרא, אבל לא מצאתי את הגמרא ספציפית, אם אתה אומר
סוף סוף, סוף, ממש קשה.
חיפשתי בפרויקט.
אני אתן לך פירוש, לא מוכרח להיות הפירוש. הנושא של בא לציון, זה כל כולו בא לכוונן אותנו אל לימוד תורה. זה הנושא של כל הסדר הזה. וגם חתימת התפילה, אחרי כל מפעל התפילה שלנו, אנחנו, כמו שגם זה יהיה כתוב בשולחן אור, שאחרי התפילה ילך לבית המדרש, ילכו מחי וחי. יש כאלה אנשי מעשה שמנהגים מיד אחרי התפילה ללמוד משהו. שניים, שלך, תרגום, כל אחד מה שרוצה. העיקר, בתפילה עצמה זה מכוון, לעלות את חיי שעה לחיי עולם. אין בלבנו תאו טוב, אבל טוב, לעשות את צונו. והקדושה של בא לציון, היא באה לתאר את השרת השכינה, את הופעת רוחי אשר עליך בדברי ששמתי בפיך ופי זרחה וזרע זרחה שלא ימוש מפיך ופי זרחה ופי זרחה מרשמת העולם. שהיא בעומק העניין מה שיביא לציון גואל. ומיום שנחרב בית המקדש, אז כבר לא מופיעים החיים התיאורים השלמים של עם ישראל. השכינה כבר לא מופיעה בצורתה המלאה כמו שהיה בחיות הישראלית המלאה, כמו בזמן המקדש, אלא בעבודת הרוח, בעבודת התורה, בדלת אמות של הלכה, בשיפור מארג החיים המעשיים, המוסריים, על ידי ההתרוממות הרוחנית, שמבחינה רעיונית אז הדברים יכולים עדיין להיות בתקנן, שכל מחמודי התבואות בגנוזות אין לנו שיעור אלא התורה הזאת. כך יש בפיוט של האשכנזים. והתורה הזאת היא זאת שבסיכומו של דבר בונה את הגאולה. אז על כן אנחנו מכוונים כל עניין התפילה, זה הכל, כל ששמח גאולה לתפילה, זה המתפלל האמיתי, זה הטוב בעיניך עשיתי. והגאולה כולה מתרכזת, תפילת הגאולה, שאיפת עם ישראל לגאולה, שהיא מתבטאת על ידי התפילה, היא יוצאת אל הפועל. על הכוח המביא את הגאולה, זה התורה, ושקידתה. אז העולם קיים על קדושה, מתקיים על קדושה דסידר. כי זה הכוח המחזיק ועדיין נותן ערך לעולם אחרי שהכל נחרב בו, אחרי שאין בו כבר שום דבר. ומעניין לעניין זה העניין. נכון שקדושה של 18 גדולה בגבוהה יותר בקדושתם של קדושה דסיבה, ועל כן בקדושה ב-18 אנחנו קופצים, זה לא בסדר, נכון? מדלגים, אנחנו רוצים להגיד, לא על פי השכל שלנו, מעבר לכל המושגים שלנו, קדוש, קדוש, קדוש. אמנם, באשר יובל ציון, אז אנחנו לא קופצים, אפילו מותר לשבת, אפילו יש לשבת. כי פה אנחנו כבר לא נמצאים בחיות הנשמתית שהיא למעלה מהמושגים שלנו, שזוהי הקדושה, אלא כפי שהמציאות הנשמתית מתרגמת אל המושגים שלנו, אל ההגות, אל השכל, אל הסדר. נכון שמשהו שהוא למעלה מסדר זה יותר גדול מהסדר. כל מקום מה שיבנה אותנו אל הגודל הזה של מעל הסדר זה דווקא הסדר. ועל כן אנחנו פה יורדים לתוכן הקדושה בפרשנות הרעיון. אז הדברים מופיעים לא רק בשפת הנבואה, קדוש 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 שמר השם צבאות, אלא מיד בא הלימוד של העניין, הלימוד העיוני התורני של העניין, בתרגום של העניין, שהוא מסביר את הרעיון, לא עצם האמירה המרוכזת של החיים בלבד, אלא כפי שמתורגמים אל הרעיון. ועל כן זה גם יבוא בארמית, כי ארמית זה שפת התרגום, התרגום זה צד של הקלשת החיים אל האופי השכלי. שתמיד כשאנחנו באים להדגיש את הפרספקטיבה המנוכרת קצת מהחיים, אבל דווקא היא זאת שנותנת לנו את היכולת התיאורטית השכלית יותר בהירה, אז זה בא בצורה בארמית.
כן? אחת הבעיות זה שבן אדם מתבגר, אז המושגים הכלליים בעולם מתפתחים אצלו, אבל המושגים של היהדות, המושגים מוכנים, הוא נשאר באותם הבנות, זה לא כמו בלבול. אז עכשיו בעזרת השם, כשיהיו ילדים, או סתם לך אתה לומד פה עם איזה ילד, סתם יש דברים שאתה יכול כן לתת לו נקודת פתיחה יותר טובה. שמי, אתה לא עכשיו, יש צריך להסביר בכל זאת לילד, זו שאלה... איך בונים מהבנה אמונית של ילד בצורה בריאה, כאילו איזה דברים אסור להסביר לו כמו שאנחנו הבנו בגן את הדברים, אבל איך עושים את זה?
טוב, זו שאלה גדולה וחשובה, ומרוב שהיא גדולה וחשובה זה קצת ממש זה זלזול בשאלה אם אני אענה לה, בגלל שזה, מה אני אגיד לך, אתם יודעים, חכמים חשובים בקריאת משה עוסקים בזה שנים כדי לפתח מתודה, מה להגיד, מה לא להגיד, איך להגיד, וזה ראשי המסגרות האלה של תלמוד תורה מורשה, ופה אני יודע מוריה, ואיך קוראים לה תלמוד תורה פה בכל רחבי הארץ, מה זה, יש להם כבר תורה ארוכה מורכבת, בטח כבר יכולים לכתוב ספר על הנושא, אם לא ספרו אותה הנושא. אז פה שאני אתן לך תשובה של 5 דקות, אז זה ממש מזלזל בעניין. מכל מקום אני אגיד לך קצת כלל וחצי. לא בשביל למצות את העניין, אלא לתת לך קריאות כיוון לעניין שצריכות. כלל ראשון, לא לגשת אל הילד מתוסכל, ולא לגשת אל הילד מתוחכם. ילד שואל אותך, מי ברא איתה? זאת אומרת, מה זה השם? אז מי זה השם? או איפה הוא השם? אז לא נתחיל להחליף כל הצבעים שבעולם ולהגיד, אז מה, לקרוא להם את היסורים מרקיעים, או שתארי השביעת של הרם? כי פעם הגיעו, הגיעו חבר'ה כאלה, פחות או יותר כמו שאני מתאר אותם פה עכשיו, אין חכם כבעל הכישלון, אבל בשלבים הראשונים של הקמת תלמוד תורה, ילדים שאלו את השאלה מזעזעת, מה זה השם או משהו כזה, ופשוט רבנים לא ידעו מה לענות, אז רצו לרב ציודה. הרב ציודה התעצבן נורא. הוא אמר, ריבונו של עולם, הוא דפק, הוא דפק, ריבונו של עולם, שברא את העולם, רק השם. אז מזה אני עכשיו רוצה ללמד אותך עיקרון אחד. לא להיות חכם, להיות תשובות פשוטות ומיידיות. זהו, אלא שאל שאלה, מיד יהיה תשובה. ולא, הכל פשוט, פשוט. כי הדברים היותר הרסניים לילד, אתה שעומד מולו אדם והוא, ילד לא חושב שזה משהו מיוחד השאלה שלו, פתאום הוא עומד, עורר, מורה, מתוסכל. בולבן, מתוסכל, מגמגם, מחליף צבעים. זה מזעזע נפשית את הילד, זה מזיק לו. כן, אני לא מתכוון שעכשיו תטמטם אותו בכל טמטום שיש לך במוח, העיקר שנדבר בביטחון עצמי. אני לא מתכוון בדיוק לזה, אבל אני מתכוון, כן, מתי שאת האישיות חסרת ביטחון עצמי, כדאי שלא תהיה המחנך של הילד, כי זה מזיק לו. ואם זה תהיה כנה, פשוט, גם עניין לעניין באותו עניין, לא את כל דבר אתה צריך להסביר שם בצורה עמוקה, כל פשוט. וגם איך ילדים נולדים? שואל הילד. תשובה ברורה, מתחתנים ונולדים ילדים. זו תשובה מצוינת. אתה לא מעלה על דעתך, רגע, הוא שעה, הוא לא התכוון לתשובה הזאת. ואתה לא מוכרח לעלות על דעתך למה הוא התכוון. ותאמין לי שאם תענה לו את התשובה שאני הייתי פה עכשיו, תהיה מוקד תדמה כמה הוא רוצה מהתשובה הזאת. רק אתה גלגל כל מיני מחשבות. אז התשובות הן פשוטות, וזהו. אצל רוב הילדים זה עובד ככה, זה בסדר גמור. כל כלל יש עצים מן הכלל. ילדים פיקחיים, מורגישים, מתוחים, וזה. לפעמים יש כל מיני מצבים קיצוניים, ומחנך באמת צריך לדעת גם איך להתמודד עם זה, אבל באופן כללי, זו הגישה. מה לא לעשות? לא צריך לתת לילד לצייר את הקדוש ברוך הוא נותן למשה רבינו את התורה בהר סיני. לא בגלל שאני כל כך חושב מהאנתרופופורמורפיות שהילד הקטן יתחיל להגשים את הקדוש ברוך הוא, לא כל כך מטריד אותי, וגם לא מוכרחים להציל את הילד מהגשמות, ממש לא, אין שום עניין. זה לא נקרא התחלה יותר טובה שהוא יבין. בוא אני אשתת לך עוד סיפור. אני פעם הייתי מהצוות הזה שהקים את זה, אתם יודעים, בשלבים הראשונים שתלמו את הרעום רשע. אז הנה עוד פעם, אין חכם כבעל הכישלון. אז אני גם כן הייתי ברוח השאלה שלך, ובאתי לגרום לילדים. הרב יהודה סדן, הוא היה מהמחזורים האלה של סבלו ממני. על גולפנים, שם ילדים מחמש, הייתי רב של ילדים מחמש. אז אגב קיבלתי את רבנותי, מאז נהייתי לרב, כי הם קראו לי רב, הם בגרו והם קיבלו לקרוא לי רב, על ידי זה אני רב, על ידי צמר מזה. אבל איזה שטות הייתה שם פעם, שאני רציתי שהם יתחילו מהתחלה טובה, שיבינו כמו שצריך. אז פעם, לא זוכר, זה ילד אמר, זה משהו מאוד מגושם, יחס, אני קדוש כמו זאת. מה אתה חושב שהקדוש ברוך הוא בן אדם? הוא לא בן אדם, כי אתה יודע, שרים, אני יודע, דמות הגוף, ואין הוא גוף, ואין לו גוף, והוא לא... אין לו ידיים, אין לו ראש, זה לא... ככה המשכתי ככה מלא התלהבות באש קוידש, אז נעץ בי עיני ילד כאלה ואמר, אז מה, הוא אוויר? ואז למדתי את העניין. אז אל תנסה לשכנע אותו שהוא לא בן אדם, קיצור תעזוב, אל תנסה, לא מוכרח להתחיל לתאר אותו עם כל החוויות הפלסטיות שלי שבעולם. לא צריך להציל את הילד מהגשמות, אין בזה שום טעם, זה מזיק בכמה מובנים. ומכל מקום אל תיתן לו לצייר, אל תיתן לו לצייר לא את הקדוש ברוך הוא ולא את משה רבינו. וזה חמור לצייר את משה רבינו לא פחות מאשר לצייר את הקדוש ברוך הוא. למה? כי זה מטמטם אותו. באיזה מובן זה מטמטם אותו? כי הוא נורא מתלהב מהציור שהוא צייר, זה נראה לו נורא יפה, הקווים הגוחכים האלה, וזה נשאר לו, לפעמים נשאר לו, עד רבה, ואם הוא יביא את הציור מהגן הביתה וישימו לו את זה על המקרר, יראו את זה לסבתא ודודה, אז זה יישאר לו, טוב, אני מקווה לו עד זקנה וסיבה, אבל יישאר לו יותר מדי זמן, אתה מבין? הוא יום אחד יהיה בן 15, ועדיין הוא זוכר את השביל הזה שעובר שם בקירת ים סוף, איך שהוא צייר את זה שם. וזה מטמטם אותו.
אז גם בכלל תמונות גם שספרים אחרים שלא להראות.
נכון, נכון. את ציורי התנך לא טוב. זה מטמטם את הילדים. וזה סוגר להם את המוח.
ממש קטן, בן 3.
נכון, ממש קטן, בן 3, לא לתת לו את זה. הוא יכול לצייר עצים, ויכול לצייר... יכול לצייר... מה יוכל לצייר?
מה?
יכול לצייר את הכבשים של יעקב אבינו. אין בעיה, הוא יכול לצייר, הוא יכול לצייר את וגם ספרים עם ציורים ממש לא טוב. ולא כל שכן הדפים האלה שהולכים בשביל ללמוד עם הילדים, שיש שם ציורים מכל מיני. זה היום בנורא, טמטומת של המערכת. ואני מאמין שמישהו היה מאיר להם, דווקא היו שמחים לקבל, אבל זה לא טוב, ולא להכניס לבתים. לא שאסור לילדים צייר, אבל שיצרו מה שהם רוצים, שיצרו נחל, ויצרו גבעות, ויצרו פרחים, ויצרו... לא מוכרחים לצייר את יעקב ורחל. כל פנים זה חבל. זהו, עד כאן. ואידך, לא רק פירושה, אלא גם פירושה וגם עוד הרבה דברים, אבל קווים ראשונים.
מאיזה גיל
נגיד
כן צריך לטפל בהגשמה?
עוד כלל מאוד מאוד חשוב. צריך לטפל בהגשמה מגיל אפס.
קודם
הרבה
אמר שזה לא כזה...
אבל אני אסביר לך איך מטפלים בהגשמה, לא בצורה מטופשת כמו שאני טיפלתי בה. כי זה לא עושה כלום. אבל מה שמטפל בהגשמה, תמיד צריך להסביר לילד. מגיל 0 ועד גיל 120 צריך להסביר לו, תגדל תבין, תמיד צריך טוב, אנחנו עכשיו לומדים ככה, כמובן שנשנים עוד פעם, נגדל יותר אז נבין יותר טוב. יש לנו מפרשים שלא למדנו, והעיקרון הזה הוא נכון, הוא נכון תמיד. זה מה שמציל מהגשמה, לחנך את הילד. והילד הזה, אני אומר עוד פעם, לא להתקבע. נכון. וזה נכון גם לילד בין ה-80. כי באותו רגע שאתה מקובע, אתה מקשים. באותו רגע שאתה ענב, אתה מכיר שאתה לא, עדיין לא הבנת, יש לך עדיין מה ללמוד, אתה תלמיד חכם. אתה תלמיד חכם, אז אתה לא מקשים, זה בסדר. טוב, כן.
למה התורה כל כך מעריכה בפרשת המשכן?
לא שומע.
למה התורה כל כך מעריכה בפרשת המשכן,
בכלל
עם כל הפרטים?
יש מערל לזה, בגברו. זה כלל. שכל מה שהתורה חושבת לחשוב היא מעריכה בזה. זה דרך של התורה כאילו לעשות לך שני קווים. זה העיקר. זה מה שעיקר, מרכזי, ברוח התורה, אז היא מעריכה בזה. כן.
זה משהו שהשתתה לי. היו גם, ונצאת לי עכשיו, הרגע, מה הסיפור של ארמית בכלל? זאת אומרת, בסדר, זה... מה ההבדל בין ארמית לאנגלית? היום מדברים יותר אנגלית מארמית. פעם פשוט דיבור ארמית, בסדר, אז מה נצטרך את הקדיש בארמית? מה נצטרך את השפה הגויית הזו בתוך התנך שלי?
ארמית זה אבי אבות השפות הגויות. זה שלב המעבר מעברית לגויית. זה ארמית. כי האמת היא זה קצת ממלושן שלנו, אתה מבין? זה שפת אם שלנו ארמית. ככה אומרת הגמרא. יש גמרא, גמרא בפסחים.
אברהם אבינו דיבר ארמית.
סליחה?
זאת אומרת שאברהם אבינו דיבר ארמית?
כן, ככה אומרת הגמרא. למה הגלה אותם לבבל? כי כמו שאיש שגירש לשכה אמר, תחזרי לבית אביך. כך אמר רבי יוחנן. רבי חנינה אמר, בגלל שהיא קרובה ללשון הקודש. אז ארמית, הנה עובדה שאתה פה ושם קולט. ארמית דומה לעברית, כי זה באמת שפה מאוד קרובה לעברית. זה השפה הכי קרובה לעברית. בדעיכה, זה כמו שאמרנו, בדעיכת החיים הישראלית, קח את העברית, תכנות אותה, תקבל ארמית. קח את החיים הישראלית, תכנות אותה, תקבל ארמית. אז לכל פנים, אז באמת הארמית, זה מציין את שלב דעיכת החיים, ומדרגה אחת מתחת לחיים זה השכל. אז לכן ארמית זה שפת השכל. אז לכן הדברים שהם באים, החלקים בתורה או בעניינים שרוצים להדגיש את הצד המשפטי או השכלי הטהור או הרעיוני הטהור, לא מצד ההיסחפות הרגשית של העניין, אז זה יבוא בשפת ארמית. לפעמים זו הסיבה.
למה נגיד
זה מופיע
בתוך
התנך
שהתנך הוא בעצם חיים, לא שכל?
אתה צודק. מכל מקום, החיים השלמים הם כוללים שכל, ולכן ככל שמתרחק ריכוז החיים מתגברת הארמית. בתורה יש מילה עברית אחת שהיא מופיעה בשני מילים ארמיות. אתה יודע מה הם?
אגר
סעדותה. ובעברית איך קוראים לזה? זה מילה אחת. אגר סעדותה זה שני מילים. בנביאים עם ראשית החורבן, עם נביא הזעם של החורבן, יש פסוק שלם. אתה יודע איפה? ירמיהו. בירמיהו יש פסוק שלם בארמית, זה הפסוק בלעדי בספרי הנביאים שהוא כתוב בארמית. כדנא תמרון להוב, אלא כדשמיא וארא לעבדה, לא, לעבדו, יבדו מנתחות שמיא וארא אילם. ככה שולח ירמיהו ליהדות בבל, שידעו איך להתמודד עם אלה המסיתים אותם לעבוד עבודה זו. ובכתובים אז כבר ישנם פרקים שלמים בארמית, דניאל, עזרא, נחמיה. אז הנה אתה רואה, ככל שמתמעטים, יש תורה פחות במדרגת קודש, זה נבואה, פחות בהופעת הנבואה זה הכתובים, וכתוצאה מזה מתמעטים החיים האלוקיים, אם כי גם בחיים האלוקיים יש מקום. ירמית זה כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא נחלק לשבעים לשון. יש מין דברי חז"ל כאלה, אתה יודע? וגם משה רבנו, הואיל משה באר את התורה הזאת, כתבתה את התורה הזאת על אבנים באר היטב בשבעים לשון. הואיל משה באר את התורה, גם הוא כתב אותה בשבעים לשון. אז הנה, יש איזו מגמה שדבר השם ילך להתפשט כמו החיים. עניינם ללכת להתפשט החוצה, גם לגוי, והשלב הראשון זה השכל. כמו ספר הכוזרי, הוא מתחיל עם הנשמה, חזון, חלום, אבל בסוף הוא, פרק החמישי, יש חמש מדרגות של ירידה מהמציאות הנשמתית עד פרק האחרון, פילוסופי. כי גם זה קשור בתורה.
מה הדירוג הזה של תורה נביאים כתובים? מה הוא אומר בעצם?
לא הבנתי. מה הוא אומר?
הוא אומר
זה פשוט. נבואת משה זה התורה. שם מופיעה הנבואה הכי עליונה. נבואת הנצח. והנביאים, זה לא במדרגה של נבואת משה, אין מצוות מנביאים, ואין את איכות הנבואה. חתן אומרים, משה התנבא בספקלריה מאיראן, הנביאים התנבאו בספקלריה שאינה מאיראן. וכתובים זה בכלל לא נבואה, כתובים זה רוח הקודש. מה ההבדל בין נבואה לרוח הקודש? הרבה הבדלים. אני אגיד לך, אני יודע, נבואה זה נבואת שליחות, ורוח הקודש זה לא נבואת שליחות. לא אמר הקדוש ברוך הוא לאף אחד מכותבי ספר הכתובים, לך ואמור כך לעם ישראל. רוח קודשה התגלה להם אינפורמציה. זאת אומרת, פה תשובה מינימלית מאוד רזה להבדל בין נבואה לרוח הקודש. עכשיו מה שמעניין אותנו זה שזה מדרגות שונות בהופעה אלוקית, מדרגות יורדות בקודש.
נכון שהמדרגות היורדות יש יותר מקום לשכל?
נכון.
למה?
כי השכל זה מדרגה למטה מהחיים, וחיי הקודש, עוד פעם, זה המציאות, המציאות של החיים היא ודאי כוללת בקרבה שכל, אבל היא עשירה הרבה יותר מאשר השכל. נבואה זה הרבה יותר משכל, אבל אין נבואה שורה אליו חכם גיבור עשיר לנו. מתמת את הנבואה, השלד נשאר שכל.
מה זה החיים?
חיים זה הבדל בין חי למת. מתי שאין חיים אז אומרים מתגדל ומתקדש.
לא, כשאין תורה אומרים מתגדל ומתקדש.
איך איך?
כשאין תורה אז אומרים מתגדל ומתקדש. תנתי חיים היום.
כן, זאת כוונתי. כן, כן, בדיוק. חיים זה הבדל בין חי למת.
חיים שיש
מומנט,
אז כבר צריך
להגיד
את זה בערמית.
לא, לא, לא זה. אני רק מתכוון להגיד, התכוון, לא, אמרתי, התגדל, התגדל, בכמליצה, התכוונתי להגיד, הוא מת. אתה מבין, שאין חיים, הוא מת. זהו. אבל שאין שכל, אדם עדיין חי. יכול להיות שזה מאוד מצער, אומר אדם שמסתובב בלי שכל. אבל הוא עדיין מסתובב. אבל אדם חי, נורמלי, גם יש לו שכל וגם מסתובב.
רוב מוחד של התורה זה לא שכל.
מה זה לא שכל? זה למעלה מהשכל. מה זה, רק שכל? זה חליל על האל משאין שם שכל. בטח יש שכל, שיא השכל יש שם, אבל התורה זה עוד הרבה יותר מהשכל, כמו שהחיים זה הרבה יותר מהשכל.
קשה להבין מה זה החיים
האלה. קשה להבין. אז אני אומר, תחשוב על זה שאין את החיים האלה, ואז אתה תבין שאתה לא תחשוב יותר. אז זהו.
ועוד דברים שנפגעים עם המיידש, מההבנה שאתה.
לא, זה בדיוק. מה, אני, זה כל כך טריוויאלי, כל כך מובן, שאני לא מאמין שאתה ממש שואל את השאלות. זה שאני עונה לך, זה, אני קצת מתבדח איתך, אבל מה, אתה לא יודע מה זה חי. אני לא מדבר איתך במליצות, אני מתכוון איתך חי וחי. טוב, לילה טוב.